אפי אדר. דקות, שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים, רדיו 90 FM. אנחנו איתכם כרגלנו עד השעה 2, כל הדיווחים, הפרשנויות והעדכונים כאן באולפן, על הביצוע הטכני אבי מרום, בהפקה מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, אני יוסי אדר, ואנחנו רוצים לומר שלום לאורן חזן. שלום,
צהריים טובים, מה שלומך?
בסדר גמור, אני חושב שלא דיברנו שנים ארוכות.
עבר הזמן, כן. עבר מהר מאוד. זה ניכר על הפנים כשמסתכלים במראה, חוץ מזה הכל אותו.
רק נאמר, חבר הכנסת לשעבר מהליכוד. אז אתה יושב עכשיו, אורן, ביציע, ומסתכל על מה שקורה. קודם כל, בוא תגיד לי, איך אתה רואה את הפריימריז האלה? נתניהו השיג את מה שהוא רוצה? מה הוא בכלל רצה להשיג?
אני חושב שנתניהו רצה לקבל רשימה שתקל עליו להביא כמה שיותר מנדטים בבחירות הקרובות, ואני חושב שהוא קיבל את זה בדיוק. מדברים הרבה על הנאמנות האישית, ועל אישי פה ואישי שם, שום דבר פה לא אישי וגם לא פרסונלי. נטו ליכודי, אירוע ליכודי, ציבורי, נטו, 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 מתוך כוונה להציג רשימה, שתייצג את כל הבוחר, ותעזור לגרוב כמה שיותר מנדטים, באחת ממערכות הבחירות המורכבות ביותר.
אז מה, אתה חושב שזאת רשימה יותר ממלכתית? הרי זה אותם אנשים.
זה לא עניין של ממלכתי או לא ממלכתי, ואתה צודק, מרביתם אותם אנשים, אין חדש תחת השמש, וזה אמר שלמה המלך בחוכמתו. בקצה אבל, יש הרבה מאוד חברי כנסת ושרים, שבשך שנים, שלא לומר, במשך כל הקדנציה האחרונה, התקשורת רצפה אותם, וניסתה לייצר להם תדמית שלילית, ניסתה לייצר להם הדבקה של פלילים, ועוד כל מיני דברים שהיו מאוד מקשים. ועכשיו, התקשורת קיבלה רשימה, שכמעט אין מה להגיד עליה, מחלוקות אידיאולוגיות בוודאי, ביקורת על עמדה, לגיטימי, אבל אין פה עניינים אישיים, ואנחנו התרגלנו שבתקשורת ובדגש על השמאל בישראל, כשאין להם מה להגיד לגופו של עניין, הם מתחילים ללכלך ולפגוע לגופו של אדם. יהיה להם מאוד קשה לעשות את זה, כשזו הרשימה שהליכוד מציג לכנסת הבאה.
אוקיי, ואמרת אין שיקולים אישיים, מה, בכל זאת נתניהו לא רצה, אתה יודע, להגיש את הנקמה לניר ברקת למשל, או לדוד ביטן?
אין מחלוקת שגם לראש הממשלה, שהוא שחקן במגרש הפוליטי, שלא לומר השחקן המרכזי, יש דעות, עמדות ורצונות שיבחרו אנשים שמתכתבים ישירות עם הדרך שהוא מוביל. אבל בין זה לבין להתחיל לחשוב שהייתה פה רדיפה אישית בגלל נקמנות קטנה, לא, זו הפוליטיקה, זו הדמוקרטיה. כשם שכל אדם שהולך לקלפי, בפעם הזו זה יהיה כיכול, אני לא ב-27 לאוקטובר, אז הוא מביע את דעתו בפתק שהוא בוחר. גם לראש הממשלה נתניהו מותר להביע את דעתו. זה מה שהוא עשה, הוא יתערב, אפשר לחלוק כזה, אפשר לא להסכים זה, אבל זאת המציאות.
כן, אבל בכל זאת, שתי חברות כנסת, אחת טלי גוטליב, חברת כנסת מאוד בולטת, והשרה מאי גולן, שתיהם כבר הוציאו את הדברים, אמרו, מקורבים, מסביבת ראש הממשלה, פעלו כדי להוציא אותנו מהרשימה.
תשמע, גם אם זה נכון, זה שוב, זה לגיטימי, זה לא לא חוקי ולא אתי. בסוף כשאתה
אומר,
בוא נסתכל על זה הפוך, בוא ניקח את זה למגרש הכדורגל, כי אמרת יציע ואני אמרתי על הקווים, ושנינו דיברנו
שחקנים במגרש. על הקווים, תכף אני אדבר איתך על הקווים, מה זה אומר, כן.
אתה יכול לשלב את דעתך שמאמן של קבוצת כדורגל לא יהיה לו סי במי השחקנים שמשחקים אצלו בהרכב? בוודאי שכן.
לא, זה ברור לחלוטין, ככה קורה גם.
גם ראש הממשלה, הוא רוצה שיהיו אנשים שיהיה לו קל יותר לעבוד איתם מבחינתו.
זה ברור.
שוב, אפשר לחלוק על זה, אפשר לא לאהוב את זה, אבל זה חוקי, לגיטימי וזה דמוקרטי לחלוטין.
עכשיו, אתה יודע, מדברים הרבה על הליכוד, יכול להיות שזה גם מה שרצה לעשות ראש הממשלה, רשימה מעט יותר ממלכתית. אנחנו רואים באמת בראש את השר אלי כהן, שבאמת נתפס כממלכתי, למרות שהוא באותן עמדות של הליכוד, אבל עשה דברים ונתפס ממלכתי. אבל יש טענות שבעצם הליכוד לאט לאט הפך לעוצמה יהודית. זאת אומרת, נטייה יותר למשיחיות, לכהניזם, לקיצוניות. הרי אתה יודע, אתה מכיר את הליכוד טוב ממני, הליכוד המפואר, הלאומי, ליברלי של בגין.
בליכוד יש בהחלט עוצמה יהודית, עוצמה יהודית עם זהות יהודית ורצון להוביל את עם ישראל ימים טובים יותר, אבל הליכוד זאת תנועת הליכוד, מהמאף של בגין, ועד ימינו אנו, יש לליכוד DNA ייחודי ומיוחד, הוא לא מייצג גוף ספציפי בציבור, הוא מייצג את כל הציבור, את מבקריו ותומכיו כאחד, ולכן כל ניסיון להסביא שינוי כזה או אחר, מתוך אגב רצון להרחיק בוחרים, פשוט לא יצלח, כי הציבור בישראל בניגוד למשהו, הוא לא מטומטם. גם אני רוצה להגיד לך עוד משהו בהקשר של זה, גם בהקשר של עוצמה, וגם בהקשר של הביקורת על מה שאמרנו שנתניהו עשה או לא עשה. תראה, זה מדהים. התקשורת בישראל עוסקת מהבוקר עד הלילה, בזה שראש הממשלה, ראש הרשימה, יושב ראש התנועה, התערב וניסה לקדם אנשים שבעיני רוחו הם יותר לגיטימיים לאג'נדה.
זה לגיטימי, זה אני חושב.
רגע. ולצד זה גם אנחנו שומעים ביקורת על הליכוד שינה פנה ושינה דרכו, והוא כבר לא ליכוד, הוא יותר עוצמה יהודית וכן הלאה וכן הלאה. אבל אתה לא שומע את התקשורת מדברת על כך שכלל הרשימות, זולת הדמוקרטים ששם זה פייק דמוקרטיה, כלל הרשימות, יושב אדם בסלון ביתו, אולי בחצר, על כוס קפה, שעולם אולי בירה, ועושה אנדנדים או מי נשק לו את הישבן כמה שיותר, ולפי זה הוא ממקם אותו ברשימה. זה לגיטימי, זה מותר, זה הכל.
לא, אנחנו יודעים שיש את ההבדל הזה, אבל, אורן חזן, לא, אבל שנייה אחת, אני רק...
אבל גם לגבי הדרך, במילה, גם המפלגות האחרות, הן לא מציגות שום דרך, וגם לא בערך, וגם בערך אין ערך. כל מה שמעניין אותם זה לא העם, וזה לא הפוליטיקה, וזה לא האידיאולוגיה, כל מה שמעניין אותם זה הכיסא, ורק לא נתניהו. וכשהם אומרים רק לא נתניהו, הם אומרים רק לא הציבור הימני בישראל, רק לא ציבור הספרדי בישראל, רק לא ציבור אוהב התורה בישראל, רק לא ציבור חופשי הכיפות. השנאת חינם שהם מובילים היא גם משתרשת לתוך הדיונים והשיח והעלנות.
אבל אתה צובע עכשיו, ובמיוחד כשיש עכשיו את המועמד מול, בוא נדבר על זה רגע, המועמד מול נתניהו הבולט והמוביל אייזנקוט, אתה צובע עכשיו כל המזרחים הם ליכוד וכולם ככה וככה וחופשי כיפות. בוא, אתה יודע, לליכוד אין מנדט על כל המזרחים, עם כל הכבוד.
יקירי, זה לא מה שאני אמרתי.
כן.
אני אומר שיש שנאת חינם גדולה ואדירה כלפי הציבור הימני בגלל האג'נדה הארץ ישראלית שלו, בגלל הזהות היהודית.
למה? אתה רואה שנאת חינם כלפי ליברמן ובנט? גם יש לו אג'נדה של ארץ ישראל.
סלח לי, ליברמן שאיים לזרוק את כל החרדים במריצה לפח.
אבל נדבר על ארץ ישראל, דיברנו עכשיו.
הנה, בנט שוויתר על הערכים ועל האג'נדה כדי להיות ראש ממשלה, וגנב בחירות עם 6 מנדטים, גנב ודעת בוחריו, ונהיה ראש ממשלה על קולות הערבים שאותם הוא הכניס לראשונה. בוא, אנחנו לא יכולים להתעלם מהעובדות. אין שם דרך, אין אג'נדה. אין שום דבר, יש דבר אחד, שנאה אדירה לנתניהו. כשהם מדברים על נתניהו, הם לא מדברים רק על נתניהו. הם פוסלים את כל מי שבוחר בו. הם האנטי-דמוקרטים, הם המנותקים, הם שונאי החינם, הם הערב רב. את הדבר הזה צריך להגיד, יקירי, צריך לחשוף את הבלוף.
בקיצור, אתה נשארת ליכודניק בדם, אפילו אתה לא פוזל לעוצמה יהודית?
לא, אני בליכוד, נולדתי בליכוד, וכנראה שגם בערוב ימי אני אשאר בליכוד.
כן.
הליכוד לא שינה דרכו, הליכוד היא מפלגה דמוקרטית, שיש בה קיצון אחד שמדבר על ארץ ישראל השלמה וגם על טרנספר, ויש בה קיצון שני שמדבר על שתי מדינות ושני עמים, למרות שיש פה רק עם אחד והסופה של טרוריסטים מסביב. הוא מייצג את רוב רובו של העם בישראל, ואתה יודע משהו? אי אפשר להתעלם מהעובדה גם שתנועת הליכוד היא התנועה הכי חשובה בהיסטוריה של מדינת ישראל, אפילו יותר ממפא"י.
אבל כשאתה בא, כשהבוחר, בוא נגיד, מגיע לקלפי, עזוב עכשיו, אתה יודע, לטעמי לפחות יש ימין גם בצד הזה וגם בצד הזה, אבל עזוב.
נשמח שתראה לי אותו.
ליברמן ובנט, הראיתי לך אותו. זה לא אני קבעתי,
אבל אתה יודע, זה מצחיק, אתה אומר לי ימין, בן אדם שאומר,
נו בטח ימין,
בן אדם שאומר אום אל פחם לפלסטין, אריאל לישראל, ורוצה לחלק את ואדי ערה ולחלק את הארץ ולהקים פה מדינה פלסטינית בלב הארץ.
מי רוצה להקים מדינה פלסטינית? אורן, בחיית, בוא נהיה אמיתיים, 4 פעמים נתניהו הכריז על מדינה פלסטינית, את ליברמן לא שמעתי מכריז על מדינה פלסטינית, וגם לא את בנט.
אז אתה יש לך זיכרון קצר.
טוב.
כי ליברמן הוביל קמפיין שאמר, הוא מלפחם.
חילופי שטחים, לא מדינה פלסטינית.
מה זאת אומרת? שטחים מול מי? מול ארגוני טרור שרוצים להקים לנו מדינה.
בסדר, אבל הוא לא דיבר על מדינה.
ובנט, זה הכי קל. ככה בדיוק עושים פוליטיקה בשנקל.
טוב, אז בוא נמשיך רגע.
ואותו דבר בנט שקידם חקיקה לחלק את ירושלים כאן ועכשיו. על מה אתה מדבר?
חלק ירושלים? למה לחלק את ירושלים?
שבנט הגיש את הצעת חוק ירושלים, היה שם סעיף שמחלק את העיר אני נלחמתי על זה כחבר כנסת וחשפתי את הבלוף שלו אז, וגם היום צריך לחשוף את הבלוף.
ומה אתה אומר על זה?
אלה אינטרסנטים ופורטוניסטים שרוצים
לגנור את המדינה. אמרת, אמרת. מה אתה אומר אבל בכל זאת על זה שנתניהו אמר 4 פעמים בקולו מדינה פלסטינית?
אני, הייתה לי לאורך שנים ביקורת אדירה על ראש הממשלה שדיבר מאז ימי בעצם נאום בר אילן, ואגב, גם על היום הסכם 20 הנקודות עם טראמפ שבקצה שלו...
נכון, יש איזה...
אבל אתה יודע מה יפה? מה אני גיליתי לאורך השנים?
כן.
שהשיח של נתניהו מנהל הוא כדי שהוא ייפול על אוזניים בעולם, שלא יקראו לנו קיצוניים, מנותקים, מובילי אפרטייט, אבל המעשים שהוא מקדם זו בנייה ענפה בהתיישבות, זה הרחבת התשתיות. יש היום, תקשיב טוב למה שאני אומר לך, כשאתה מסתכל על יהודה שומרון וירושלים המזרחית, כן. זו שחוברה ליחדיו,
כן.
יש היום כבר 1,000,000 מתיישבים ביהודה ושומרון,
כן.
אי אפשר להתעלם מזה, אנחנו חוזרים לעזה בענק, בקרוב יוקמו
שם גרים לנחל. מה זה חוזרים לעזה? אתה בעד להתיישב בעזה?
בוודאי, בוודאי ובוודאי, והתשובה לכך אגב היא מאוד פשוטה, עזוב רגע את האידיאולוגיה, עזוב את ארץ ישראל השלמה, מדינת חפצת ביטחון חייבת התיישבות, אין ביטחון בלי התיישבות, ראינו מה קרה לנו בשביל ה-20, אנחנו רואים את הטרור יהודה ושומרון, ואגב אני גם לוקח את אריק שרון, שהפך להיות אבי אבות השמאל בישראל, ראינו מה הוא עשה בחומת מגן, איך הוא ניקה את השטח והבין שרק חיזוק ההתיישבות יוביל לכך שיהיה פה ביטחון.
תאמין לי, אתה יודע...
אריק שרון,
כן, כן.
במילה.
כן.
אריק שרון, השנה 1978, הוא שר החקלאות של מדינת ישראל. הוא מוציא מכתב שמדבר על העיר אריאל, העיר שבה אני גר,
כן.
מעלה אותה לקרקע,
כן.
ומיישב אותה, קראו לה אז תמנת חרס. התאריך היה לפני יומיים, לפני 48 שנים, ב-17 לאוגוסט 78, שאתה רואה אותו כותב את בניין הארץ ואת ההרחבה מתוך ההבנה על התפיסה הביטחונית, השמאל של אז, פרס, רבין, גולדה, הם היו מחלוצי ההתיישבות ביהודה ושומרון,
נכון.
הם חתמו פה על הגבעות הראשונים, והשמאל של היום זה שמאל מנותק, ערב רב, שמלא שנאת חינם, שבסך הכל פשוט רוצה לפרק לנו את המדינה.
אז רגע, אז כל... אוקיי, אז בוא נמשיך, בוא נמשיך לעוד שאלה אחת. כן. איך אתה, כשהבן אדם יגיע, שיבוא אזרחי ישראל לבחור ב-27 באוקטובר, תגיד, אין משמעות בכלל לכישלון הקולוסלי של 7 באוקטובר, לכישלון של הדרג המדיני והצבאי, לא לוקחים אחריות על זה במקום אחר, כבר הממשלה הזאת מזמן הייתה מפנה את מקומה.
אז אנחנו נתחיל מהסוף להתחלה. בוודאי שיש לנו אחריות מלאה,
כן.
על טבח השביעי לעשירי. בוודאי ובוודאי שצריכה לקום ועדת חקירה, כזו שתשקף על המחה למעשה את האמת, ולא אמת לשעתה של גוף כזה או אחר. בוודאי ובוודאי שאי אפשר למחוק את הקטם הגדול שידעה המדינה הזו, קטם שנצרב בלב האומה ויזכר לדיראון עולם, יש לנו חלק בו. אבל, וזה חתיכת אבל, קודם כל, כולם היו שותפים לו, מימין ומשמאל. גדי אייזנקוט, היה הרמטכ"ל...
תכף תגיד לי גם רבין השם.
לא, 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 לא. רבין השם בפשעי אוסלו, זיכרונו לברכה, אבל אסון אוסלו שהוא ימית עלינו, הרצון לרדת מרמת הגולן ועוד דברים אחרים, לא נדבר עליהם עכשיו. אבל כן נדבר על גדי אייזנקוט, שהיה רמטכ"ל מהכושלים שידע המדינה הזו.
זה אתה אמרת.
שדחף, בוודאי שאני אמרתי, אני מזכיר שאני חבר ועדת חוץ וביטחון ועבדתי, בזמן שהוא היה רמטכ"ל שנים, וראיתי...
קיבל מחמאות מנתניהו, בסדר, אוקיי.
האג'נדה שמאלנית, קידם את מזוודות כסף.
הוא קידם את מזוודות הכסף.
בוודאי, אתה לא צריך אותי, תעשה בגוגל, גדי אייזנקוט על מזוודות.
אורן, חזה,
גדי אייזנקוט, גדי אייזנקוט על מזוודות הכסף. תראה את הקטעים שהוא מדבר בכנס כזה ובכנס אחר, בקולו, זה לא היה, זה הוא.
אני אשאל אותך רק לסיום, דיברת, אמרת.
רגע, רגע, והדבר השני, אי אפשר גם להתעלם מההתעוררות האדירה וריסוק הקונספציה. מאז האסון, הישגים אדירים בלבנון, בעזה, באיראן הרחוקה, משנים את פני המזרח התיכון, משנים את פני השומרון, בונים פה מדינה חזקה.
אוקיי, אני אשאל אותך לסיום.
אבל מתוך השפל הזה, קמנו ועל זה צריך לשפוט אותנו.
אני אשאל אותך לסיום, אמרת על הקווים, אתה חושב לחזור לליכוד? עכשיו לא התמודדת בפריימריז.
לא, לא התמודדתי, אני כל כולי מרוכז בעיר אריאל, איפה שאני גר.
יש איזה תפקיד באופק מטעם הליכוד?
לא, אני מתכוון להתמודד לראשות העיר בעוד שנתיים. העיר הזאת נמצאת בשקיעה, ואם אריאל תיפול, ההתיישבות כולה בשומרון בסכנה.
אנחנו בעד אריאל. אנחנו בעד אריאל. אורן חזן, חבר הכנסת לשעבר, תודה, תודה רבה לך.
היה לי לא נגיד,
תראי, בסורות. כן, עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לחבר הכנסת, לא חבר כנסת, למה חבר כנסת? מועמד מטעם ישר כרגע, השר לשעבר, מתן כהנא, שלום.
צהריים טובים, יוסי.
צהריים טובים, קודם כל אני שמח לדבר איתך, עכשיו.
Likewise.
אוקיי, אז עכשיו בוא נתחיל רגע עם שיקום הצפון. מה אתם מתכוונים לעשות בצפון שלא הוצע קודם, לאו דווקא על ידי ממשלת נתניהו, בכלל יש כל מיני הצעות כאלה ואחרות, מה אתם תעשו בצפון אחרת?
תראה, ראשית אני רוצה להזכיר לך שבדרום ממשלת ישראל ידעה לעשות חוק שמאגם את כל המשאבים תחת מנהלת אחת, ואז הדברים עובדים וקורים. בצפון מאיזושהי סיבה, כנראה משיקולים פוליטיים, הם לא עשו את הדבר הזה, ועכשיו אנשים מהצפון שרוצים לעזור לעצמם להשתקם, כן. צריכים להתחיל לרדוף אחרי הממשלה, אחרי המשרד הזה ואחרי המשרד הזה ואחרי השר ההוא ואחרי השר ההוא, זה בלתי אפשרי. נתניהו אמר הרי לתושבי קריית שמונה, אתם לא מעניינים אותי, אנחנו מאוד מתעניינים בתושבי הצפון, אנחנו מסתובבים בצפון, נמצאים שם שבוע אחרי שבוע, ישנים שם בלילות, נמצאים עם תושבי הצפון, מבינים את המצוקות שלהם והולכים לפתור אותם. מה שאנחנו נעשה זה כן. א', תוכנית מיגון, תוכנית מיגון לא ל-2035, ל-2027 כבר את היישובים סמוכי הגבול, 5 קילומטר תוך שנה, תוך שנתיים את היישובים של 9 קילומטר, למגן מבני ציבור, למגן מבנים רפואיים, כן. לאפשר לאנשים לחזור תחושת ביטחון, אגב גם להילחם סוף סוף בחיזבאללה, לגמור.
אז זהו, אז אם תדברו רק על מיגון יבואו יגידו לכם אתם תבוסתנים, אתה יודע.
לא, תבוסתנים, אז כבר ראינו ממשלה שאין לה אסטרטגיה, ראינו ממשלה שמחברת כן. את הזירות, ראינו עכשיו חיבור בין איראן לבין לבנון, ואז ממשלת כן. ישראל, אתה יודע, בסוף צהל ניצח, הממשלה הפסידה, אבל אנחנו בעזרת השם נשנה את זה. כן. במקביל, אנחנו ניתן הטבות מס לבעלי עסקים, כדי שיוכלו לפתוח את העסקים שלהם בצפון, mm-hmm. כולל הטבות מס לאנשים פרטיים, כדי שאנשים יבואו לצפון. בסוף הצפון צריך להיות הפנינה של מדינת ישראל. זה יכול להיות הפנינה של מדינת ישראל.
אבל זה עולה הרבה כסף. 15 מיליארד, אתם אומרים בעצמכם, אם אני לא טועה.
אז בדיוק צריכים לעשות פה הסתת משאבים. מי לתחזק את נמות ולא נתגייס? מי לתחזק אנשים שבוחרים במודע להיות נתמכים וזקוקים לסעד ממדינת ישראל? אנחנו נחזק את מי שמגיע להם, את אלה שנותנים למדינת ישראל, את אלה שתורמים למדינת ישראל, את אלה שעובדים, רוצים לעבוד, רוצים לשלם מיסים. כן, נעשה פה שינוי מהותי בכל סדרי העדיפויות שלנו.
לפני שאני ממשיך אתך לעניינים אחרים, עוד בעניין הצפון, משהו שאולי כרגע בתוכנית הזאת, לפחות אתם לא מדברים עליו, יש דאגה גדולה, ואני בטוח שאתה מודע לדברים גם, שהצפון לאט לאט, אולי זה לא פוליטיקלי קורקט לומר, אבל אתה יודע, הולך והופך ערבי יותר ויותר, ואנחנו גם אולי מההיבט הזה מאבדים את הצפון שלא מספיק מעודדים התיישבות יהודית שם.
התיישבות יהודית זה ציונות, ואנחנו צריכים לעודד את זה, ובתוך זה אני כמובן מדבר על כל מי שמשרת בצהל, על האחים הדרוזים והאחים הצ'רקסים שלנו, כל מי שמשרת בצהל בעיניי הוא בתוך הדבר הזה, וצריכים לחזק את ההתיישבות הזו בגליל. אגב, גם לאזרחים ערבים, אתה יודע, הם אזרחים ישראלים, מחזיקים תעודת זהות כמוני וכמוך שווי זכויות, ואתה יודע, אגב, אני אומר לך, הייתי בקרמיאל, פגשתי שם תושבים, הם דיברו על מה שאתה דיברת עכשיו, והם אמרו, תקשיבו, אם ממשלות ישראל היו משקיעות בכפרים ובערים הערביים, הם היו רוצים לגור בערים שלהם. אבל בגלל שממשלות ישראל מסיבות כאלה ואחרות שנים כבר מזניחים את זה, כן. אז התופעות שקורות. אגב, אנחנו נגדיל מאוד, היום יש בכל הצפון 20 שוטרים שעוסקים בפשיעה שם, בפרוטקשן. אנחנו נגדיל את זה ליחידה של 300 שוטרים שיעסקו שם במניעת פרוטקשן, בביטחון אישי של תושבים, כדי שאנשים יכולו שם לפתוח עסקים, בלי לחשוב, בלי להעביר כספים לפרוטקשן.
כן, בינתיים הבחירות עוד פחות מ-70 יום, לא ספרתי, נכון? כן, פחות מ-70 יום לדעתי. ועושה רושם, אתה יודע, בקואליציה שאתם מתנגדים לה, יש להם מנהיג. זה נתניהו, ועושה רושם שאצלכם, למרות שגדי אייזנקוט מוביל בגוש הזה, ובכלל מוביל עם 24 מנדטים, פלוס מינוס, כן? המפלגה הגדולה ביותר כרגע, אחד נגד השני, ליברמן מציב תנאים, בנט ולפיד מגמגמים בעניין הזה של לעמוד מאחורי אייזנקוט. מה קורה?
יוסי, את השאלה הזו לא צריך להפנות כמובן אליי. אנחנו, אתה יודע, כשגדי ואני עזבנו את הכנסת לפני שנה וחודשיים, היינו עם 6 מנדטים בעסקרים, וגדי כבר אמר אז, כן. שאנחנו בגוש שלנו צריכים להתייצב אחרי המפלגה הגדולה. עמדתו של גדי לא השתנתה, והיום אנחנו המפלגה הגדולה, ואנחנו מצפים שכולם יתייצבו מאחורי המנהיגות של גדי, ויתמכו במועמדותו להיות ראש ממשלה. את השאלה הזו, למה האחרים לא בוחרים לעשות את זה, אתה צריך להפנות אליהם. אני כן יודע ש...
מבחינתכם, מה אתם מצפים שיקרה?
אנחנו מצפים, אנחנו אומרים בצורה ברורה, מנהיג המפלגה הגדולה בגוש, הוא המועמד של הגוש להיות ראש ממשלה, אמרנו את זה כשהיה לנו 6 מנדטים בסקרים, ואנחנו אומרים את זה גם כשיש לנו 24 מנדטים בסקרים, לשם זה צריך ללכת. אבל במקביל, צריכים כולם להתעסק כרגע ולהביא כמה שיותר מנדטים למפלגות שרוצות להחליף את הממשלה הגרועה הזו, ואני יודע שיש לנו שותפים בזה, גם המפלגה של בנט, גם המפלגה של ליברמן, גם המפלגה של יאיר גולן, כולם עובדים כדי להביא כמה שיותר בוחרים לגוש הזה, להחליף את הממשלה הנוראית.
אוקיי, אבל תגיד, דיברת באמת, הזכרת את העניין של 6 מנדטים. תגיד, האמנת אז, אנחנו לא נקדים את המאוחר, הבחירות עדיין לא הוכרעו, אבל בכל זאת, האמנת אז שתגיעו ותעמדו בראש? האמנת שאייזנקוט יהיה המועמד המוביל כרגע לראשות הממשלה?
אז כמו שאמרת יוסי, אל יתעלל חוגר כמפתח ועדיף לחכות ליום שאחרי הבחירות, אבל אני מאוד מאמין במנהיגות של גדי אייזנקוט. אתה יודע, אני גם חושב שהיות שהאיום הכי גדול על מדינת ישראל כרגע זה השסע הפנימי, וזה לא האיראנים ולא החיזבאללה ולא החמאס ולא הרשות הפלסטינאית, זה השסע הפנימי, וגדי הוא התרופה לשסע הפנימי, גדי הוא הדמות המאחדת. אנחנו רואים את זה בסקרים שהליכודניקים רואים בעצמם, שגדי הוא הדמות השנייה הכי אהובה בליכוד, ולכן הם מנסים כל הזמן להשחיר אותו ולתנף עליו ולשקר עליו, והם לא מצליחים. ואנחנו רואים איך הליכודניקים במחוזות הליכוד אוהבים את גדי, מעריכים אותו ורוצים להצביע לו, ובעזרת השם ננצח.
אז זהו, האהבה הזאת לדעתך תתורגם גם למנדטים? כי אתה יודע, אתה מכיר את אלה שרגילים לאותו הפתק, ויגידו בסוף, כן, גדי אייזנקוט, אני אוהב אותו, אבל הצבעתי משהו אחר. השאלה...
אז... כן. יש לי איזה תשובה כפולה יוסי. כן. התשובה הראשונה היא שכן, אנחנו רואים הרבה מאוד ליכודניקים שאומרים, הפעם אנחנו עם גדי ואנחנו מצביעים לגדי, ואנחנו נמאס לנו מהשחיתות של מפלגת הליכוד, ומזה שהם כוח כבוד וכסף, ונמאס לנו מהשסע שהם רק מרחיבים כל הזמן, אנחנו רוצים משהו אחר, רוצים את הדמות של גדי. אבל אני אומר לך יותר מזה, גם אם לא כל מי שאוהב אותו יצביע לו,
כן.
ביום אחרי שהם יפסידו, מבחינתם, כשגדי יהיה ראש ממשלה, הם לא הרגישו שגנבו להם את המדינה. וזה מאוד מאוד חשוב.
אוקיי, זה מעניין מה שאתה אומר. למה הם לא הרגישו? כי
הם, שוב, מתוך האהדה שלהם לגדי, האהבה שלהם לגדי, הידיעה שלהם שגדי הוא טוב למדינת ישראל, והוא שם את מדינת ישראל לפני הכל, וזה העולם הערכי שלו. וגם אם הם בסוף יסידו בבחירות, הם יגידו לעצמם, אוקיי, גדי ראש ממשלה, זה טוב לנו.
אוקיי, אז בואו נגיע לרגע הזה, והיה אם וכאשר אתם מנצחים את הבחירות, גדי אייזנקוט הוא המועמד לראשות הממשלה, והוא צריך להקים ממשלה, ואז אנחנו מגיעים לעניין הזה, אם אין רוב של 61, 62, 63 מנדטים, עם מי אתם מקימים ממשלה? עם ש"ס, עם מנסור עבאס, עם הליכוד, עם מי?
יוסי, ההתעסקות בשאלה הזו היא משרתת בן אדם אחד בלבד, את נתניהו. כי הרי נתניהו בכל הסקרים שיש בעולם,
כן.
אולי חוץ מהסקרים
שלו... תאמין לי ששאלתי גם אותם אם יתקימו ממשלה.
אבל, כן. אין לו שום אופציה בעולם להקים ממשלה, לא ברוב ציוני, לא ברוב יהודי, לא בשום דבר. ולכן, אתה יודע, כן. את השאלה הזו צריכים להפנות אליו. אחרי שאגב, והנה זו התשובה שלנו גם. אחרי שהאנשים שלו יבינו שדי, סיפור נתניהו בפוליטיקה הישראלית נגמר, ואנחנו מאחלים לו את כל הטוב והאושר בעולם, במחיצת אשתו וילדיו עד גיל 120. כשהוא יעזוב פה את החיים הפוליטיים אחרי ההפסד שהוא ינחל בבחירות הקרובות בעזרת השם, גם בליכוד יהיו אנשים שיבואו ויגלו אחריות ויצטרפו, ותהיה לנו קואליציה רחבה, ציונית, בטוח מעל 61 מנדטים, עם אנשים שעומדים בעקרונות הציוניים שלנו.
זה מעניין מה שאתה אומר, זאת אומרת יש דיבורים ביניכם ובין אנשי ליכוד.
יש דיבורים, גם מתחת פני השטח עם אנשי ליכוד ועם מפלגות נוספות. אנשים מבינים שעכשיו הסיפור הפוליטי של נתניהו צריך להיגמר, ומדינת ישראל צריכה לצאת את דרך חדשה, תחת הנהגתו של גדי.
זה מעניין. עכשיו, ליברמן תוקף אתכם על חוק הגיוס, הוא מבחינתו ייקוב את הדין את האר. כולם מתגייסים נקודה, ואתם, אתה יודע, מבחינת הניואנסים, או בוא נגיד המוזיקה, אומרים בסדר, יש אחוז מסוים, היה מי שאמר 3%, היה מי שאמר 30%, שניתן להם לא להתגייס, כי תורתם אומנותם. מה באמת האג'נדה שלכם, מה התוכניות שלכם, בעניין חוק הגיוס?
יוסי, כבן הציבור הדתי-לאומי, מהציונות הדתית, הציבור לא מפלגה חס ושלום, אני מאמין שצריך ואפשר גם להתגייס וגם ללמוד תורה, ואנחנו רואים שהרבה מאוד אנשים שבין הסתערות להסתערות למדו תורה, לצערנו שילמו במחירים כבדים מאוד במהלך המלחמה הזו, לשם צריך לחתור. אנחנו אימסנו את המתווה של ארגוני המילואים ניקים, שאומר שבגדול כולם מתגייסים, כולם מתגייסים, מדינת ישראל תבחר מתוך כלל מחזור הגיוס 3% שבהם יהיו
מוזיקאים מצטיינים.
מתוך כלל מחזור הגיוס שבהם יהיו מוזיקאים מצטיינים וספורטאים מצטיינים וגם לומדי תורה מצטיינים שהמדינה תבחר אותם, לא הסכונה החרדית, המדינה תבחר אותם. זה, אני חוזר שוב, זה המתווה של ארגוני המילואים, וברירת המחדל תשתנה. ברירת המחדל תהיה שנער חרדי מתגייס, אלא אם הוא אחד מאותם 3% מכלל מחזור הגיוס שמדינת ישראל סימנה.
אוקיי, עכשיו, יש את התופעה הזאת החדשה שנקראת מפלגות הגוש השלישי, בינתיים זה רק משרת אתכם, אופר וינטר גם מחמם מנועים, אבל את מי אתה, אתה יודע מה, בעצם טרופר כבר אמר בריש גלי שהוא לא יחבור לנתניהו, אבל יחבור אליכם אם צריך, והשאלה, איך אתה רואה את שאר המפלגות האלה של הגוש השלישי? אתם רואים הזדמנות, אם הם יעבו בכלל את אחוז החסימה, לשיתוף פעולה עם ארדן, עם אדלשטיין?
אז יוסי, דבר ראשון, זה הזדמנות לקרוא למפלגות האלה, שלפחות אלה שהן מהגוש שלנו, אלה שרוצות להחליף את נתניהו, לגלות אחריות, ומי שיש לו 6 מנדטים ביום סגירת הרשימות, שירוץ בכל הכוח, ומי שלא, או שיתאחד, או שיוותר על הסיבוב הזה, כי על כף המאזניים מונח כאן יותר מדי. שוב, אתה יודע, אני, אנשים ארדן וכל אלה, הם מדברים, אומרים דברים כאלה ואחרים, צריכים לראות לאן זה מתפתח. אני מקווה מאוד שהם מאוד מאוד רוצים להחליף את נתניהו. אגב, דווקא מפורשי הליכוד, מה שנקרא מאוכזבי נתניהו, יש ממה לצפות.
כן, עכשיו לסיום, שאלה שכרוכים בה באמת שני היבטים. עניין ועדת החקירה, אתם אמרתם באופן חד וחלק וברור, תוקם ועדת חקירה ממלכתית. אבל יש מי שפשפש ככה בפרטים, ולא מצא חן בעיניו שמלבד נשיא העליון עמית, גם סגנו יהיה מעורב בזה, ראו בזה איזשהו ויתור קטן לאג'נדה שבאה ומכפישה את בית המשפט העליון.
אנחנו תומכים בבית המשפט העליון, אנחנו חושבים שבית המשפט העליון צריך לקבל את הכבוד המגיע לו, וההשתלחות הפראית של הממשלה הזו במוסד החשוב הזה בשנים האחרונות זה דבר נוראי. המתווה שאנחנו הצענו, אנחנו התחייבנו בישיבת הממשלה הראשונה להקים ועדת חקירה ממלכתית, על פי חוק ועדת חקירה ממלכתית, ואימצנו הצעה של פדוי השבי גדי מוזס מקיבוץ ניר עוז, שבו הוא אומר, כן, נשיא בית המשפט העליון התייעץ כן. עם גורמים נוספים, וזה כדי באמת, כן, להבין שכדי שהוועדת חקירה הזאת תהיה מקובלת על כלל האומה, ואתה יודע, הוא לא חייב לקבל את מה שהם אומרים, אבל החוק מבקש ממנו להתייעץ עם גורמים נוספים, ואני חושב שזה בסדר גמור.
מתן כהן, אני רוצה, מועמד במפלגת ישר כמובן בראשות אייזנקוט, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו.
תודה רבה יוסי.
תודה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים. חזרנו, עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לרוני רימון.
שלום יוסי אדר.
יועץ תקשורת, אסטרטגיה. טוב, אז בוא רגע נדבר כמובן על הפריימריז בליכוד. אתה חושב כן. שנתניהו השיג את מה שהוא רוצה, ובכלל מה הוא רצה להשיג?
אני חושב שבגדול הוא השיג אחוזים ניכרים ממה שהוא רצה להשיג. הוא רצה רשימה שתראה כרשימה ממלכתית, מכובדת, נטולת קיצוניים, או לפחות בצמרת
נטולת גוטליבים ומאי גולנים?
אני לא רוצה להיכנס לשמות, תחסוך את זה ממני.
אוקיי.
אבל תראה, הבחירות האלה עכשיו, כל הבחירות מתמקדות בין 8 ל-10 מנדטים ש...
כן.
לפי מרבית הסקרים, עזבו את הליכוד וחונות עכשיו במפלגות אחרות במחנה של האופוזיציה, והוא חייב לפעול כדי להחזיר אותם, וכדי להחזיר אותם הוא צריך שהרשימה שלו תראה יותר ממלכתית, ולכן זאת הייתה המטרה שלו, ובגדול הוא השיג את המטרה, זאת אומרת, צמרת הרשימה החלק העיקרי שלה. נראה, אתה יודע, רשימה מכובדת, רצינית, יותר ממלכתית, ואלה שהם פחות ממלכתיים, התחקו למקומות התחתונים.
יש, אתה חושב, יש בסיס לחששות, או לאלה שרוצים שיהיה בלגן בליכוד, יש בסיס לזה שאומרים עכשיו ניר ברקת ודוד ביטן ואחרים, יהיו, אתה יודע, המחנה שמנגד שיאתגרו כל הזמן את נתניהו ויזנבו בו?
לדעתי לא יקרה כלום. אני לא יודע כמה אתה, יש לי דוגמה מתחום הספורט.
כן, כן.
אתה אוהב. אוקיי.
לא, לא, אנחנו דיברנו בעבר. תן את הדוגמה, אני אסתדר.
אתה אסתדר. אתה נמצא במשחק חוץ, בכדורסל.
כן.
אתה עומד לזרוק לסל. כל הקהל ממול, שורק בוז, מנסה להפריע לך.
כן.
מתי יהיה שקט?
כשאתה קולח. כשהציבור
נכנס לסל. בדיוק. אוקיי.
אוקיי. אז הכדור לא כבר נכנס לסל, לפחות בעניין הפריימריז.
נכון, ואתה יודע, כל אחד עם הנקמות הקטנות שלו יחכה, כי בסיכומו של דבר, בוא תחשוב על זה, גם ניר ברקת וגם דוד ביטן, כדי להיות בכנסת, צריכים שהליכוד יצליח,
כן,
אוקיי?
כן.
זאת אומרת, ברגע שהם יעשו עכשיו פעולות, נגיד הליכוד, ונניח שהפעולות האלה יצליחו ויגרמו לכך שהליכוד יקבל פחות מנדטים, אז זה גול עצמי, גם כן דוגמה מהכדורגל.
כן, אז פה אני רוצה לשאול אותך על התסריט הבא, שיש כאלה שמעלים אותו, שבעצם נתניהו, כל הזמן דיברנו, גם אנחנו כאן, על העניין של השריונים, למה הוא רוצה כל כך הרבה כן. שריונים וכו', והנה לא הגיעו שמות גדולים וכוכבים גדולים בינתיים. אבל יכול להיות שעל פי הרעיון הזה, שבעצם נתניהו בנה מראש, רשימה שבעצם תהיה מאוד צמודה אליו, נאמנה אליו, מסיבה אחת, אתה יודע מה, אפילו משתי סיבות, שאם הוא מפסיד את הבחירות, לא יתעורר מרד, ושגם לא יערקו אנשים לאיזנקוט. מה אתה אומר על זה, רוני?
אני חושב שהעניין של עריקה לאיזנקוט זה קצת בעיניי, זה קצת מופרך, זה קצת מרוחק. אני חושב שבסיכומו של דבר אנשים יודעים שאנשים שהם אנשי ליכוד ותיקים יודעים שגם אם הליכוד לא יזכה בבחירות האלה, זאת בגדול, זאת מפלגת שלטון, ורואים כן. כבר לקחים, לא עוזבים את, את המפלגה הזאת, מי שעזב את המפלגה הזאת בסוף היום, לא רבה נחת מהאירוע הזה, עובדה שיש כאלה שחזרו. לכן בקטע הזה אני לא חושב שזה נכון.
זאת אומרת, לא מהסיבות האלה הוא בנה את ה... או ניסה לעצב את הרשימה.
לא, אני חושב שמה שהנחה אותו, מה שהנחה אותו זה הרצון שהרשימה תראה טוב בעיני אלה שעזבו את הליכוד, בעיני מה שנקרא הליכוד הרע.
כן, כן.
יכול להיות שיש תועלות נוספות, כגון אלה שאתה אמרת, מה יקרה אם יפסידו את הבחירות, ורוצה שיהיו נאמנים וכדומה, אבל אני חושב שהמוטיבציה המרכזית, המוטיבציה המרכזית היא זאת של רשימה שנראית טוב בעיני הליכוד הרך.
כן, עכשיו הזכרנו את השריונים שעדיין אין כוכבים של ממש, פתאום שב ועלה שוב השם של כחלון. זה ריאלי לדעתך, רוני?
אני חושב שזה, אני לא יודע אם זה ריאלי, זה תלוי להערכתי בשני אנשים, בכחלון ובנתניהו.
כן.
אני יכול רק להביע את דעתי, האם זה טוב או לא טוב.
Mm-hmm.
אני חושב שזה יכול להיות מינוי טוב ומינוי חשוב.
זה יכול להיות שיחוק.
זה יכול להיות שיחוק, בהחלט.
כן.
יש עוד דבר אחד, דרך אגב, אפרופו השריונים, נשארו לו, לפי דעתי, 4 עד המקום ה-29, כי חלק מהשריונים הוא כבר ישתמש בהם כדי
כן.
לקרן את, את שני הקצים ואת
כן.
גדעון סער וכדומה, נשארו לו עד המקום ה-29, נדמה לי,
כן. או
34 שריונים. יש דבר אחד שהוא יכול, לפי דעתי, לטייב את הרשימה ולתקן סיטואציה מסוימת, חסרים בדתיים וחסרות נשים.
נשים.
מה שהייתי מציע לו לעשות זה לקחת אישה דתייה לאומית ולשריין אותה. ועל ידי זה הוא גם מוסיף
שתי ציפורים במכה אחת.
במכה אחת, כן, אני חושב שזה הדבר הנכון לעשות.
יש לך רעיון?
לא. עד כאן.
טוב, עכשיו בוא נלך רגע למה שקרוי הגוש השלישי, תמיד מחפשים אצלנו כינויים. וינטר עכשיו כנראה מתחמם על הקווים, אבל ראינו גם את הסקר בערוץ 12, שאם הוא מתמודד, אז כולם, כל המפלגות יורדות עוד יותר, אותן מפלגות, מתחת לאחוז החסימה.
נכון.
איך אתה רואה את ההרפתקה הזאת שהיא לא מרפה, מישהו בסוף ירוץ?
תראה, מה שנקרא יוסטון ואיזה פרובלם, והפרובלם זה של הימין, כי רוב הקולות הם מהימין, והימין על ידי זה שישארו קולות על רצפת הקלפי ולא ייכנסו לכנסת, זה יכול להיות גורם משמעותי בכך שהימין הליכוד יפסיד את השלטון. זאת אומרת, אם כולם יתעקשו, מבחינת גם הם לא ייכנסו לכנסת, וגם ים של קולות ימניים לא ייכנסו ולא יהיה להם ביטוי ולא יקבלו מנדטים. זה בעיה מאוד רצינית. אני מעריך שנתניהו ייכנס לעובי הקורה,
כמו שהוא עשה בעבר. כן,
כן, אתה יודע, אבל זה לא אומר בהכרח שזה שהוא הצליח בעבר, זה לא אומר בהכרח שהוא יצליח גם עכשיו, כי זה בעיה מאוד רצינית. זה לא רק, אתה יודע, לחבר בין בן גביר לסמוטריץ', שכאילו, זה יחסית, זה לא היה קל, אבל יחסית, זה לא מורכב כל כך, כמו המצב עכשיו, שאתה צריך לחבר בין חלקי מפלגות, שכל אחד יש לו את הנטייה שלו, ואת ההשקפה שלו, ואת השונות שלו, כל הדברים האלה. זאת תהיה בעיה מאוד מאוד משמעותית, אני סכן לראות איך הוא יפתור אותה, אם הוא יפתור אותה.
זה מעניין, אז אולי פה עוד פעם עולים השריונים. אתה יודע מה, היה משריין את וינטר, היה פותר בעיה גדולה, לא?
אני לא... תראה, אתה יכול, באופן תיאורטי, אתה יכול לקנות אנשים על ידי זה שאתה משריין אותם.
כן.
הרי גם את גלעד ארדן הוא יכול היה לשריין, אוקיי? וזה היה כאילו פותר את הבעיה. כן. יכול להיות שהוא עדיין ישתמש בזה, אני לא יודע. אני גם לא, אני לא חושב שאופר וינטר רוצה שריון בליכוד. אני חושב שהוא רוצה להיות ראש בפני עצמו בסיטואציה הזאת, והוא אדם די, עושה לי ראשם די, די נחוש ואידיאולוג וכדומה, אז זאת תהיה בעיה.
כן. רוני רימון, אנחנו, יש לנו עוד הרבה על מה לדבר לקראת הבחירות, הולך להיות מעניין ביותר. תודה, תודה רבה.
להתראות, יוסי.
להתראות. טוב, אנחנו לקראת סיום רוצים לדבר על הבחירות ועל המעורבות הגדולה מאוד של ה... AI הפעם הראשונה בעצם, מעורבות גדולה של ממש, איך שהבינה מלאכותית נראית היום בבחירות, איך זה משפיע לרעה, לטובה וכולי. יש לנו את המרואיינת על הקו? עדיין לא. אז תכף נהיה כאן עם הפרופסור ענת בן דוד ונדבר על הדברים האלה. בינתיים בואו נשמע כמה צלילים. אוקיי, אנחנו חוזרים ועכשיו אומרים שלום לפרופסור ענת בן דוד. שלום.
שלום.
חוקרת תקשורת דיגיטלית, האוניברסיטה הפתוחה, והפעם באמת בבחירות האלה, שללא כל ספק כולם כמעט רואים בהן בחירות גורליות לעתיד המדינה, להבדיל מהפעמים הקודמות, יש בולטות גדולה מאוד, דומיננטיות של ממש ל-AI, לבינה המלאכותית. ואני רוצה קודם כל לשאול אותך, עד כמה באמת המפלגות עושות שימוש ב-AI, לפחות ממה שאנחנו רואים עד עכשיו?
נכון, יש לנו איזו תחושה שהכל הוא ב-AI, ואלה בחירות ה-AI הראשונות, אבל ממה שאנחנו מסתכלים ועוקבים כרגע, משהו כמו בין 13-14% מכלל התכנים שהמפלגות והפוליטיקאים מפרסמים הוא AI, כי הנוכחות שלהם במדיה היא מאוד אינטנסיבית.
מה זאת אומרת היא מאוד אינטנסיבית?
זאת אומרת שפוליטיקאי היום מנסה למקסם את הנוכחות שלו ברשתות החברתיות כל הזמן. זה אומר העלאת תוכן תמידית. אז כל ראיון באולפן נחתך להמון המון פוסטים ומעלים וידאו מהראיון. כל ראיון ברדיו עולה, כל יציאה לשטח.
זאת אומרת, ולכן זה לא הכל AI, זה מה שאת אומרת.
אבל בכל זאת 14% מהתכנים מכילים ומופקים AI, וזה לא מעט.
מי כרגע עושה שימוש הכי גדול בין המפלגות ב-AI?
אפשר לומר שכל המפלגות עושות שימוש ב-AI, אבל בשבועיים האחרונים היה פריימריז סוערים בליכוד, מכיוון שהמערכת שלנו מנטרת את כולם, אז כרגע הליכוד מובילה עם כמעט 72% מהתכנים, זה נובע בגלל הפעילות המוגברת של המועמדים לפריימריז בליכוד, שקידמו את עצמם באמצעות AI.
כן, עכשיו מטבע הדברים יש גם חששות גדולים מפני ה-AI, מה-deep fake ובכלל הטעיית הציבור, ואתם באוניברסיטה הפתוחה מרימים איזשהו פרויקט חדש שיעזור לגלות, לזהות, להיות מודעים, מה?
נכון, אנחנו נמצאים בעיצומו של פרויקט מחקר שיש לו גם רגל ציבורית. למחקר הזה קוראים זה ב-AI, ויש לנו אתר שעונה על אותו שם, שבו אנחנו מרכזים את כל התעמולה בארבע הפלטפורמות המרכזיות, פייסבוק, טיק טוק, איקס ואינסטגרם, ומציגים לציבור תכנים שאנחנו מזהים באופן ודאי שיש בהם שימוש בבינה מלאכותית, הציבור יכול לראות אותם באתר שלנו, יכול ללמוד גם מתפלגויות, אבל חשוב להגיד שמה שאנחנו מזהים הוא לא בהכרח מניפולציה.
אוקיי.
אנחנו עושים את כל התוכן שיש בו זיהוי שנעשה בינה מלאכותית. לא מתוך אמירה שדווקא זה משהו מטעה או פסול. בקצה של השימושים שעושים היום ב-AI יש גם שימושים מניפולטיביים.
כן.
אם הם יהיו, הם יהיו במערכת שלנו, אבל אנחנו עושים הכל.
לפני שנמשיך עוד לפרויקט שלכם, איך מעבר למה שמופיע אצלכם באתר, איך האזרח הקטן הממוצע שצריך להחליט עוד מעט איזה פתק להטיל לקלפי, איך הוא באמת נזהר ממניפולציות?
אז בוא נגדיר מניפולציות. יש מניפולציות של אמת ושקר, שאנחנו מתקשים מאוד להתמודד איתן בסביבת המדיה שבה אנחנו חיים בעשור האחרון. ויש מניפולציות שקשורות ליכולת של הבינה המלאכותית לתאר מצב שלא היה ולא קרה. כאן ועדת הבחירות יצאה בתקנות שמחייבות סימון של תכנים של דיפ-פייק, כדי לעזור לבוחרים לדעת. אבל לגבי אמת ושקר, אני ממליצה לכולם להיות עיתונאים, ולהצליב מקורות, ולצרוך מידע ממקורות מיימנים, ולא להסתפק בתוכן שמעורר אותנו רגשית ו... מוביל אותנו מיד לשתף אותו בלי באמת.
ואם אני יוסיף ואומר, לא להסתמך רק על הרשתות החברתיות, אלא להיכנס גם לאתרים המוכרים במרכאות או שלא במרכאות המסורתיים.
נכון, לכלי התקשורת יש עדיין תפקיד מרכזי וחשוב בדמוקרטיות, צריך בהחלט לחזק אותם.
עכשיו, יש בזה גם משהו טוב? כאילו מעבר לחששות ולפחדים ולהטעיה שיכולה להיגרם?
כן, לבינה המלאכותית יש גם פוטנציאל של דמוקרטיזציה. כי אני לא חייבת להיות מפלגה עשירה או גדולה שכבר רצה בבחירות הרבה, גם אם אני מפלגה חדשה בלי הרבה תקציב. יש לי היום כלים שמאפשרים לי לייצר תעמולה
בהיקפים
גדולים.
כן, אם פעם היו כל מיני קמפיינים בלוקיישנים כאלה ואחרים ואלף אנשי צוות, אז באמת היום בכמה לחיצות כפתור אתה מרים קמפיין.
בהחלט, רק צריך לחשוב איך עושים את זה.
כן, כמובן. עכשיו, שאנחנו מדברים על סכנה לבחירות עצמן, עכשיו, הזכרת את ועדת הבחירות שביקשה לסמן, אבל זה אולי לא מספיק. תני לי דוגמה אפשרית, אם אפשר, לסכנה שכזאת ערב בחירות בגלל ה-AI. מה כבר יכול להיות?
אמרת ערב בחירות, ואני חושבת שהתזמון הוא קריטי.
כן.
נניח שערב בחירות, או כמה ימים לפני, יעלה איזשהו סרטון שנראה מאוד מאוד ריאליסטי, שמציג תמונת מציאות שיכולה לזעזע את הציבור.
כן.
ואין דרך לאמת אם היא הייתה או לא הייתה.
תני לי דוגמה, למשל מועמד שמכריז על פרישה, מה?
היו במקומות שונים כבר בעולם, מועמד שמכריז על פרישה, מועמד שמכריז על איזושהי תמיכה, מישהו שלוחש לאוזנו של מישהו, שצריך לסיים את הקריירה של מישהו. אפשר, אין לי מוח שיודע לדמיין את הדברים האלה.
תנסי את ה-AI, כן.
לא, אני אשאיר את זה לאחרים.
אוקיי.
המערכת שלי יכולה לסייע.
כן.
לקראת יום הבחירות, אם יהיו תכנים כאלה, אנחנו נזהה אותם. ובכך נוכל, אני מקווה במעט, לתרום לשקיפות ולתואר.
עכשיו, איך תוכלו באמת לתרום לשקיפות? אתם מעמידים את ה... לא יודע אם לקרוא לזה השירות הזה או האתר הזה לרשות הציבור, ומה מעבר לזה, איך נדע למשל?
אז התכנים שלנו עולים כמעט בזמן אמת לאתר, וכיוון שהוא פתוח לציבור והרבה עיניים מסתכלות עליו, אם יעלו תכנים שאפשר לפנות איתם למי שצריך, יהיה אפשר לעשות את זה, והכל מגובה ושקוף.
יכול להיות שגם תפרסמו ברשתות, שימו לב, פייק?
לא, אנחנו לא נפרסם ברשתות. כן. בתוך עמדה אידיאולוגית שאזרחים צריכים להיות פעילים ולבוא ולחקור ולבדוק את המידע, אז יבואו אלינו לאתר, ומי שירצה, מי שימצא שם משהו
עכשיו,
שמעלה שאלות, ישאל אותם.
עכשיו, מדברים הרבה, עכשיו הכל מסתכם בכותרת הזאת, במושג הזה, אולי הבומבסטי מדי, הכללי מדי של AI. אבל גם לפני זה, גם לפני כל הצ'אטים שפרצו לחיינו לא מזמן, גם לפני זה היו המון רכיבים שקשורים לבינה מלאכותית, בוטים, כאלה ואחרים, אלגוריתמים. זאת אומרת, זאת לא מציאות לגמרי חדשה, לא?
נכון. התוכן המג'ונרט או הבינה המלאכותית היוצרת היא בעצם עוד שכבה שמתחשפת למערך של תעמולה חישובית שאנחנו מכירים אותו כבר למעלה מעשור וחצי, אני חושבת. אז אין כאן טענה שה-AI משנים את איך שעושים בחירות. הם מגדילים מאוד את הסקייל של התכנים שאפשר להפיץ, את ההתאמה שלהם לקהלים מסוימים, אבל אין טענה לאיזושהי מעט.
אוקיי, עוד שאלה אחת לסיום ברשותך, בעניין של הרגולציה, אני מניח, איך אנחנו בהשוואה לעולם בעניין הזה?
אז בהשוואה לאירופה, באירופה יש רגולציה שמחייבת סימון של תוכן באמצעות בינה מלאכותית, והעדכון לחוק שנעשה בישראל שנייה לפני הבחירות,
כן.
הוא באמת מבורך.
בהחלט.
בכל זאת, גם כשיש כאלה חובות סימון, אנחנו רואים שקשה מאוד לאכוף אותם. גם שהציבור, גם כשהוא רואה את סימון ה-AI, התוכן עדיין מפעיל אותו.
כן.
אז יש לנו עדיין אתגרים.
כן, בהחלט. הפרופסור ענת בן דוד, חוקרת תקשורת דיגיטלית, האוניברסיטה הפתוחה. תודה, תודה רבה לך.
תודה לכם, כל טוב.
כל טוב, אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה שלנו. נגיד תודה לאבי מרום שהיה על הביצוע הטכני בהפקה, מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, אני יוסי הדר. אנחנו נהיה כאן בעוד כמה דקות עם השעה המקומית.
יום ה-90 ידר.
חזרנו, 12:03, כמובן, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, על הביצוע הטכני אבי מרום, בהפקה מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, אני יוסי הדר. אנחנו עכשיו בשעה המקומית שלנו, וזו השעה השנייה, כל מה שקורה כאן באזור שלנו, באזור השרון. שלום לכתבנו מיכאל פוס מושקין.
שלום, צהריים טובים.
אנחנו פותחים בנתניה, מיכאל.
נכון, ובימים האחרונים אנחנו מקבלים גל של תלונות שנוגעות לחניון של סניף רמי לוי באזור התעשייה בנתניה, והתלונות נוגעות לכך שבתקופה האחרונה יותר ויותר אנשים מקבלים דרישת תשלום על חנייה בחניון הזה, בדיעבד מה שנקרא, או משהו שהם לא היו מודעים אליו חודשים אחורה, ואפילו יש מקרים נקודתיים גם מספר שנים אחורה. ואנחנו מדברים על עשרות תלונות כבר שככה נחשפנו אליהם, שנתקלנו בין היתר בעקבות איזשהו פוסט שעלה ברשתות החברתיות של תושבת העיר שלמעשה דודתה קיבלה דרישת תשלום על קרוב ל-2,000 שקל בדיעבד, ובעקבות כך שורה של אנשים נוספים שבין היתר או גם הם קיבלו או שהתחילו לבדוק באופן יזום האם יש להם איזשהו חוב שהם לא ידעו על קיומו בגין חניה בחניון הזה, והתברר להם שגם להם יש חובות כאלה אחרים, בין אם זה בין עשרות שקלים לבין מאות שקלים, ואפילו קצת יותר. חלקם כבר קיבלו, צריך לציין, פניות מגורמים משפטיים מטעם חברת החניונים. החניון נמצא בבעלות של חברת בלו פארק, ולמעשה הוא משמש את באי הסניף רמי לוי שם. מבחינת רמי לוי, הרשת, הם מבחינתם מתנערים מכל אחריות לחניון הזה. הם אומרים שרשת רמי לוי לא מפעילה את החניון הזה, אך פנתה לחברת בלו פארק על מנת להסיר את לקוחות, להסיר מלקוחות כל גבייה קשורה לחניון הזה. מבחינת החברה עצמה, בעלי החניון, אז הם אומרים שבתקופה האחרונה הם מזהים איזושהי תופעה שהולכת ומתרבה על כך שנהגים מנסים לגנוב חנייה, מה שנקרא, וביציאה מהחניון הם נצמדים לרכב שיוצא לפניהם, ובכך למעשה מנסים לחסוך תשלום עבור החניון. אבל קצת ככה מוזר, מאחר ועל פי עדויות שאנחנו קיבלנו, המחסום של החניון נפתח באופן אוטומטי בכל פעם שמתקרבים אליו, גם אם בלי שהיה רכב לפני כן. ודבר נוסף, מנוכח ריבוי התלונות שאנחנו ככה נחשפנו אליהם בימים האחרונים, אז אולי יש מקרה נקודתי של פומינו שמנסה לגנוב חנייה בשביל לא לשלם, אבל נשמע פחות הגיוני שבהיקפים כאלו אנשים מנסים לגנוב חנייה. ודבר נוסף, מדוע לא מיידעים את אותם לקוחות בזמן אמת או בסמוך ליציאתם מהחניון בצורה כזאת או אחרת, ואנשים למעשה נחשפים לדרישת תשלום בחלוף שבועות ובחלוף חודשים?
רגע, אני רק רוצה להבין את הנקודה הזאת ממה שאנחנו יודעים, מיכאל. כשאדם מגיע לחניון הזה, הוא חושב שבעצם הוא נכנס לחניון של רמי לוי והוא מתבקש לשלם בחניון, או שהוא חושב שזאת חניה חינם?
לא, לא, לא. הוא נכנס לחניון של משרת את באי הרשת רמי לוי,
כן.
חונה שם, יוצא בחלוף זמן מסוים מהסופר,
כן.
יוצא מהחניון כשעל פי העדויות המחסום של החניון נפתח באופן אוטומטי,
כן.
ועל כן הם לא מתבקשים להעביר שם איזשהו כרטיס מסוים, קבלה
אז
מסוים.
אז נדמה לו שזה הכל בחינם, החניון. כן.
כן, ככה זה לפחות, זה הרושם שנוצר את אותם לקוחות שיוצאים. צריך לציין שבתקופה האחרונה כן מזהים הלקוחות שלט שמוצב בכניסה לחניון, שעליו רשום שהחנייה פועלת באופן אוטומטי, החניון פועל באופן אוטומטי, ללא כרטיס חנייה, אלא באמצעות זיהוי לוחית רישוי, כששעתיים הראשונות חינם ללקוחות רמי לוי בקנייה של 100 שקלים, ואז יש איזשהו תשלום על פי דקות וכיוצא בכך. שגם לגבי השלט הזה, לפי עדויות, בעבר הוא לא היה שם אותו לאחרונה, כך כן. לפחות מעידים האנשים שחונים בחניון הזה.
אוקיי.
ובכל מקרה, הם טוענים, אם יש שעתיים חנייה והם יוצאים והמחסום נפתח אוטומטית, מדוע לאחר מכן הם מגלים שיש לו אותה דרישת תשלום בדיעבד, בגין תקופה ממושכת הרבה יותר? ואני מציע שאני אדבר עם שתיים מהלקוחות שקיבלו דרישת תשלום ונשמע מהם איך הם חוו את זה.
כן, ויש גם תגובות מעבר ל...
יש לנו לאחר מכן
את המרואיין מבלו פארקינג, כן, אבל ברמי לוי אולי אומרים משהו שהם לא...
זהו, רמי לוי אמרו בתגובתם הרשמית שרמי לוי לא מפעילה את החניון, אבל הם פנו לחברת בלו פארק על מנת להסיר מלקוחות כל גבייה קשורה לחניון הזה, ולמעשה מפנים אותנו לבעלי החניון.
סוג של התנערות משהו. אוקיי, תודה מיכאל. נגיד שלום לליאור.
היי, שלום.
תגידי, את נכנסת, את הולכת לעשות קניות ברמי לוי ואת נכנסת לחניון, ובעצם מה את חושבת, שהחנייה בחינם?
נכון, אז קודם כל זה בעצם קרה לדודה שלי.
כן.
שזה גם איזשהו משהו ששמתי לב אליו, שזה קרה בעיקר למבוגרים, אבל לא רק.
כן.
אז אני בעצם עזרתי לה עם העניין הזה.
כן.
אז היא קונה שם באופן קבוע, שנים, וברגע שהיא יוצאת מהחניון, השאר פשוט נפתח. עכשיו כן, יש לאחרונה, שמו שם איזשהו שלט
שבטא כן,
לסרוק ביציאה מהחניון, אבל... אף אחד לא באמת שם לב, כי השעון נפתח, הם יוצאים.
רגע, אבל אני רוצה להבין, בינתיים שאני שואל את תנסי, אנחנו שומעים רעשים בזהו, או שאת הולכת ברוח או משהו בסגנון. אני רוצה להבין, אבל היא חנתה בעצם פחות משעתיים, יותר משעתיים?
תמיד פחות משעתיים.
תמיד פחות משעתיים, אז ממילא היא לא צריכה לשלם.
נכון, זה העניין, אז בגלל זה היא לא חשבה בכלל על לסרוק את הברקוד הזה, כי גם ככה זה בחינם.
כן.
וברגע שהיא יוצאת מהחניון וזה נפתח, אז זה לא עבר לה בראש שהיא צריכה לשלם על זה, כי היא גם באמת לא.
כן. ואז היא יוצאת ונכנסת מהחניון וחושבת שהכל בסדר, ומה קורה? פתאום מגיע לה דרישת תשלום?
אז פתאום היא מקבלת דרישת תשלום של 2,000 שקלים, ואתה יודע, היא הולכת לרמי לוי בשביל קצת לחסוך, ופתאום מקבלים כזאת דרישה מהחניון.
כן.
כל הדיבור של החניון היה מאוד מוזר. ברגע שאני ראיתי את ההתכתבות הזאת, הבנתי שמשהו
שחור. מה היה מוזר? מה הייתה ההתכתבות? ספרי לנו.
הדיבור היה כזה מאוד לא מקצועי, וגם היא למשל הציעה להראות חשבוניות, שזה מה שרמי לוי אמרו לה. רמי לוי אמרו לה, תראי להם חשבוניות על הקנייה, ויבטלו לך את הדוח.
כן.
אז כשהיא הציעה להראות חשבוניות, אז הם אמרו לה, לא, זה לא עובד ככה, זה מאוחר מדי. תגובות כאלה מוזרות. אז אני אמרתי לה לא לשלם, ושאני אעלה פוסט בפייסבוק, ברגע שהעליתי זה התפוצץ, קיבלתי עשרות פניות.
מי?
מסתבר שממש...
מאנשים שחוו את אותו הדבר.
מסתבר שממש כל מי שקונה שם בחובות לחניון הזה, ממש כאילו כולם.
זה מטורף.
היום למשל מישהו שלח תמונה מהחניון שהוא ריק לגמרי, כולם הפסיקו לבוא כי פשוט מפחדים לחנות שם.
נכון.
ממש כולם קיבלו את הסכומים האלה. והחניון אומר את אותו דבר לכולם, גם לדודה שלי הוא אמר, את נצמדת, הוא אפילו עקד שם אנשים, אנחנו נוכיח שאתם, כאילו הם אומרים על הכוחות, אנחנו נוכיח שזה מה שעשיתם, שכולכם נצמדתם לרחם מקדימה.
שעה נצמדתם למרות שכאילו החניון כבר היה סגור. כן,
לא, החניון האשים את הלקוחות, שהלקוחות הם בעצם גנבים והם ניסו לעקוץ את החניון. ממש מאות אנשים.
אבל אם את אומרת שזה פחות משעתיים, אז מגיע להם את החנייה הזאת בחינם.
נכון, אז הם אמרו שאומנם מגיע, אבל בגלל שהם לא סרקו את הברקוד, אז זה כבר מאוחר מדי. זה מה שהם אמרו.
תשארי איתנו רגע ליאור, אני רוצה לצרף לשיחה את שרה. שלום שרה.
שלום לכם.
את גם קיבלת דרישת תשלום על מאות שקלים מהחניון הזה של רמי לוי, ליד רמי לוי.
נכון, אגב אני ראיתי את הפוסט של ליאור. ככה כבדרך אגב, אמרתי בוא נבדוק כי יש לי תו נכה על הרכב. ככה שברוב החניונים הפרטיים זה 3 שעות חניה חינם, אבל אמרתי בוא נבדוק.
כן.
ויוצא שיש 2 חיובים על רכב שהוא משנת 2025, לפי מה שהם שלחו לי בוואטסאפ בעצם, אחרי שאני פניתי אליהם,
כן.
עם 2 מספרי רכבים, ואז חזרו אליי בשיחת טלפונית ונתנו לי מידע בעצם כזה כוללני, זאת אומרת כל כניסה, גם אם זה 27 דקות, 47 דקות, 32 דקות, את תשלמי 90 על כל כניסה כזאת, לפני העריכה של המכתב בעצם, את רוצה איזשהו אסמכתה, אנחנו נוסעים מכתב מסודר, ואז תשלמים מחירים אחרים.
אז שרה, כדי שאנחנו נבין, גם המאזינים וגם אני אשאל אותך את מה ששאלתי את ליאור, אם זה 42 דקות ו-37 דקות, זה הכל...
כנל 100 שקל קנייה, בתכלס אני...
לא, אבל זה הכל מתחת לשעתיים, אז את פטורה מתשלום.
נכון.
אז בכל זאת ביקשו ממך את השלום?
משהו פה מאוד תמוה, בכל זאת
אז אני אומר, בכל זאת ביקשו, כן, אוקיי.
בכל זאת, ביקשו ממני באלפי. אתמול אגב הייתה באמת סוף סוף תגובה מהמענה בוואטסאפ שלהם, של המחלקה המשפטית.
כן.
והם הסכימו אחרי הרבה ממש, כמו מלחמת התשה, ממש להתחנן על... תנו לי בעצם הצמחת שאין לי אצלכם כלום, כי אתם אשכרה לוקחים נתונים שנתיים אחורה, אני רוצה להיות בטוחה. שלחו איזשהו מסמך בעצם עם... מספרי רכב, ביקשו ממני להיכנס, רשום תעודת זהות, רישיון רכב ופרטי כרטיס אשראי, סירבתי, כי זה ככל הנראה השיטה בעצם, לעשות סוג של מנוי או משהו, אבל אני לא מעוניינת לעשות מנוי, אני סך הכל באמת רציתי לדעת שאין שם חיובים יותר, זה בעצם מה שכולנו רוצים, אנחנו כולם לא מבינים איך זה קרה, כי השאר באמת, כמו שליאור אמרה, אין צורך לגנוב חנייה, אתה מתקדם, השאר נפתח. אתה לא עומד 20 שנות במקום, זה פשוט מתרומם אוטומטית, הסריקה היא לפי לוחות רישוי.
כן.
לפי לוחות רישוי, הזמנים הם בעצם מתחת לשעתיים, ויש עלות על כל דקה בחניון, כן? אם אתה לא קונה. זה השלט ש...
את פנית, למי את פנית בניסיון לטפל בעניין הזה? פנית לחברה עצמה.
פניתי למחלקה המשפטית של בלו פארקינג.
כן.
שוחחתי עם רומן, הוא מנהל הסניף של רמי לוי, הוא באמת עשה את המקסימום כדי לעזור. הוא היה בתקשורת איתם.
רגע, מה זה מנהל הסניף של רמי לוי? פנית לבלו פארקינג, רמי לוי אומר שזה לא קשור לבלו פארקינג.
נכון, אבל המנהל שלהם בעצם אמר שהם בתקשורת עם החברה, רומן אמר שהם בתקשורת עם החברה, והם מנסים לבטל את כלל הרישומים ללקוחות. הם רוצים שזה התוצאה תהיה בעצם אצל כולם.
ונכון לרגע זה, בוטל משהו או עדיין לא?
נכון לרגע זה, הם אומרים שהשירות הוא יהיה דרך קישור בוואטסאפ, בעצם אם אתה רוצה לברר, אם יש לך כתובים כאלה או אחרים, אתה צריך להיכנס ולהירשם עם תעודת זהות.
ועכשיו, נכון לרגע זה, אתם...
נכון לרגע זה, תוכלי איזשהו אסמכתה עם תאריכים מסוימים, אחד הרכב משנת 2025 ואחד משנת 2026. לצורך העניין, הרכב של שנת 2026 הוא עד החמישי לאפריל 26, זה סילוק חובות. זאת אומרת, אם יש קדימה, אין לי מושג, גם את זה שרקתי לברור.
אוקיי, שרה, את ממשיכה לקנות בסניף שם ברמי לוי?
אני הפסקתי לחנות בסניף הזה, וגם לצערי, עם הקניות הפסקתי, כי זה לא... לא מסלם, אני
פחדת
יחיימו
שקדימה,
אחורה, לא
נכנסת לכם. פשוט לא. אוקיי. לא. שרה, אני מודה גם לך, תודה לליאור ששוחחה איתנו גם קודם לכן, ועכשיו נאמר שלום למאיר קוצובייבסקי, שלום.
שלום וברכה.
מייסד ומנכ"ל בלו פארקינג, על אותו חניון מדובר. אתה מכיר את הטענות, אולי שמעת גם חלק מהדברים עכשיו בשידור, איך אתה מסביר את זה?
קודם כל, הגברת, אני מבין שהיא נהנית מהרבה תקשורת, כי היא מתכתבת איתי בפייסבוק כבר 5-6 ימים באופן אישי.
כן.
היא באופן מאוד מגמתי, דואגת לא לציין את זה, לא בשום מקום שמתראיינת, אבל הכל טוב, יש אנשים שלא בכל מקום יש להם.
תקשיב, אנחנו מתראיינים, זה חשוב, אתה יודע, התקשורת זה חשוב, ללבן בעיות, ללבן עניינים.
לא, דפנטלי, אני יותר מסכים איתך גם. אני מבין שהיא מציגה את הדברים באופן אוטומטי, נפתח לי...
אוקיי, אז בוא נלך ברשותך, מאיר, לעניין. האם מי שמגיע לאותו חניון, הוא חושב שזה חניון של רמי לוי לפחות, או לפחות הוא יודע שהוא נכנס לשעתיים בלי לשלם בכלל. ומה שקורה, שאנשים שחנו שם 40 דקות ומשכי זמן דומים, בעצם קיבלו חיובים. איך זה קורה?
אז קודם כל, החניון כמו שמופיע בתקנון שלו, ולא כמו שהוא אומר לפני חודש, הוא מופיע כבר כמה שנים, לפני חודש פשוט התקנו בהתאם להגנת הפרטיות את העיצוב ואת הכל של התקנוני. מי שנכנס לחניון ולא ביצע קניות מהמתחם, לא זכאי לדקה חינם. זה מופיע בכל מקום.
זה בסדר, אוקיי, זה נשמע הגיוני. אבל אלה שקנו, ובכל זאת מחויבים.
אז ככה, בן אדם שקנה ולא ביצע הוכחת קנייה, איך אני יכול לדעת שהוא קנה? אני אומר לך דוגמה, נכנסת לפוקס, יש לך תו הזהב שפותר אותך מ-200 שקל שקיבלת ממישהו, ואתה מגיע לקופה, ויש לך תור בקופה בגלל שיש הרבה אנשים שרוצים לצאת, ואז אתה עושה דין לעצמך ובורח מהיציע עם המוצרים בצד. זה בדיוק מה שהם עושים.
אבל למה אתה אומר שהם בורחים עם מוצרים מהצד, כשבעצם הם חנו פחות משעתיים, והם גם הביאו לכם קבלות על קנייה?
קודם כל הם לא הביאו, גם הגברת הזאת, בכל המקרים שדיברו איתה, היא לא הציגה קבלה, רק לאחר שקיבלה מכתב התראה מעורך דין, שנדבר על אירועים של בריחה מטוס, היא התחילה לשחזר קבלות. בזמן אמת היא לא הציגה קבלה ביציאה באירועים המדוברים,
אוקיי,
ובעצם היא יצאה שמה שאני בלתי להסביר בשלור.
אז רגע, אז אתם... כן.
אופן אוטומט, אנחנו עשינו כל מיני תוספות, אני אביא לך דוגמה.
כן.
איך מגיע ליציאה? המערכת מזהה שבעבר הוא עשה סריקה של קבלה, אז הוספנו כל מיני פיצ'רים שהמערכת לומדת ואומרת, אוקיי, מן הסתם רוב הסיכויים שהוא לקוח, למרות שהוא לא הציג לי עכשיו קבלה. זה לפני משורת הדין, וזה דווקא כל מיני אוטומציות שהמערכת עושה, והגברת נסה להציג את זה כאילו בגלל שהמחסון נפתח ברוב המקרים אוטומטית, אז מן הסתם גם במקרים שהוא לא נפתח אמור להיפתח.
את תסכים איתי שמשהו פה לא ברור, ואולי יש פה איזו הטעיה מכוונת או שלא של הציבור? עובדה, חניון ריק עכשיו.
קודם כל, חיון ריק במצב שכאשר הסניף לא בתשלום, דרך אגב הוא לא ריק, אני יכול לראות את המצלמות ברגע זה, החיון מאוד מאוד עמוס, מאוד מאוד פעיל. בתקופות של חגים אנחנו גם עדיין פותרים אותו גם לאנשים שעדיין לא סרקו את הקבלה, וזה לא בגלל שאנחנו רוצים שאנשים שלא נמצאים בסניף יחנו, אלא כי אחרת אנחנו מייצרים פקקים לאנשים שכן.
אז בוא נעשה סדר. אני עכשיו מגיע לרמי לוי, רוצה לעשות שם בסניף המדובר קניות ברמי לוי. אני נכנס, מה אני רואה כשאני נכנס? החניון נפתח לי קודם כל אוטומטית, מה אני רואה?
מחסום, כמו בכל ה-300
חניונים. כן, כן, כן.
באופן אוטומטי, יש מסך שאומר כנס לחניון, פשוט על פי תעריף תקנון החניון. יש לך תקנון גדול בכניסה שמראה לך שבאמצעות הסריקת ברקוד של הקבלה, לא משנה אם זה ביציאה או בתוך הסניף,
כן.
אם תוסיף את הקנייה מעל 100 שקלים, תקבל שעתיים חניה חינם. ככל ולא, תצטרך לשלם.
ברור. אוקיי, אז עכשיו, אז עכשיו אנשים באים, קונים כמעט כולם בהרבה יותר מ-100 שקל, ומגיעים, מגיעים לחניון בחזרה לצאת, לשער. אם זה פחות משעתיים, השער נפתח אוטומטית, בתוספת הצגה של הקבלה או מה?
לא בתוספת, הוא קודם כל צריך להציג את הקבלה כדי שיפתח. הוספנו כל מיני פיצ'רים שמזהים.
אז אוקיי, אז אם השער, רגע, אז איך הם יצאו? אם השער נפתח אחרי 42 דקות, סימן שהם הציגו קבלה.
ממש לא.
אז מה, הם פרצו? לא, אז הם פרצו את השער? לא הבנתי.
הם עשו פעולה יותר חמורה.
מה?
הם נצמדים לשכב אחד אחרי השני. אתה ראית פעם אחת מה קורה למחסום אם אתה תעמוד מתחתיו?
אוקיי, מה קורה?
אם אתה הולך רגע...
הוא לא נסגר.
בדיוק. יש גלאי הגנה שנועד להגן בפני סגירה על רכבים. עכשיו, אם רכב נצמד מספיק קרוב, מתחת 60 סנטימטר למען הטיוב, 60-70, מפגוש לפגוש, המחסום לא ייסגר, או שהוא יתחיל לסגר ומיד ייפתח. עכשיו, לעין לא מיומנת, זה ייראה כאילו המחסום נפתח עבורך. אבל לכל מי שמכיר את התחום הזה יודע שזה נקרא גניבת מחסום, זה תחום שנקרא טיילגייטינג באנגלית, בישראל אנחנו קוראים לזה ברחנים, והתופעה הזאת היא מאוד מאוד רחבה. אני אתן לך רק לסבר את האוזן, בחניונים מסוימים אנחנו מגיעים ל-15, אפילו 20% מהפדיון שנגנב באמצעות...
אז רגע, אז מה שקורה פה שלא רק שיש תלונות כלפיכם, אתם בעצם מאשימים את הצרכנים, אומרים להם אתם גונבים אותנו.
אנחנו לא משימים, אנחנו טובים אותם בבתי משפט ומפסידים כולם. תפתח את הכתבי תביעות שלנו בבית משפט שלום, 20 כתבי תביעות שהגשנו בחודש האחרון, כולם הפסידו.
אבל אם השער נפתח, הרי לא כולם, אתה יודע מה, אני יכול להסכים איתך, או אני יכול לתאר לעצמי, אני לא יודע, שאחדים מנסים לגנוב, אבל כאשר אתה מגיע ואתה רואה שהשער נפתח לך, אז אתה מבין שהכל בסדר, אתה יוצא.
אתה גם צודק, כאשר השער נפתח לך, אנחנו גם לא באים אליך בדרישה. אף צד שנפתח לו השער לא יקבל שום דרישה על הפעמים שנפתח לו השער.
כן, אבל מה שאתה מתאר זה לא מה שהלקוחות לפחות, מאיר, מתארים. הם מתארים שהשער נפתח להם כרגיל, הם לא נצמדו לאף אחד, והשער נפתח, וזה היה פחות משעתיים, וכנראה הוצגה קבלה. לא יודע, משהו פה אתם צריכים לבדוק את עצמכם גם.
קודם כל אנחנו בדקנו יותר מפעם אחת, וגם לא סתם הגברת שמש קיבלה ממני יחס באופן אישי, כי בדקתי באופן אישי. בכל הפעמים שהיא קיבלה דרישה, היא לא הציגה קבלה. וזה לפני שהפענו את הפיצ'ר החכם שלומד ופותח okay. באופן אוטומטי.
עכשיו תגיד, אז... איך, מה הקשר שלכם עם רמי לוי? כי רמי לוי מתנערים לגמרי, זה לא אנחנו בכלל.
רמי לוי, אנחנו עובדים הרבה מרכזי קניות. בסופו של דבר, כשאנחנו הגענו לעבוד בסניף הזה או בהרבה סניפים אחרים, אתה מגיע בבוקר למרכז קניות, אתה רואה חניון מפוטץ, אפס לקוחות בסניף.
כן.
הלקוחות לא יכולו לצפות לפני שאנחנו באנו לשם. אנחנו אלה שגרמנו ללקוחות להצליח לקנות בסניף, כי מה אנחנו עושים? אנחנו עושים הבדלה בין מי שמגיע לשוק מעבר לכביש, או מגיע למתחם של היד, ומשתמש בחניון שמשנים על הברנונה בשביל מי? בשביל הסניף.
טוב,
אנחנו אלה שמגיע לשוק הבדלה. בזכותנו בעצם הלקוחות חוזרים לשם שוב ושוב ושוב.
טוב, בכל זאת, תסכים איתי שיש פה איזה בעיה, ואם אתם רוצים שבאמת אנשים יחנו אצלכם, אז אולי תנסו, אתה יודע, שזה יהיה קצת יותר ידידותי. אני לא מאמין שכל הלקוחות רוצים לגנוב אתכם, כי אם יש להם ממילא שעתיים חנייה, למה שיגנבו?
דרך אגב, ברור שלא כל, הגברת מדברת על מאות פניות, כל כך קיבלנו כ-250 פניות מהמקום מדובר.
זה
נכון. יש אלפי לקוחות בשבוע. ואם קיבלנו 200, אתה מדבר על אחוזים בודדים. ודרך אגב, לא כולם קיבלו הודעה שיש להם חוב. חלק גדול קיבלו הודעה שאין כלום והכל בסדר. וחלק קיבלו הודעה שיש אירועים שצריך להסביר אותם. וככל ויוצג הסמכתה שלמרות שאפילו אם בן אדם ברח ונצמד, ויש לה הסמכתאות שהוא קנה במתחם, אנחנו פותרים אותם את השלום. למרות שיש לנו עלויות על הדבר הזה. זה דווקא בשביל לעשות סדר, להגיע למצב שאף אחד לא ישתמש בסניף הזה ובחניון שלא לצורך.
אוקיי, הדברים האלה בהחלט ברורים. מאיר קוצובייסקי, בלו פארקינג, תודה, תודה רבה.
ומי שרוצה לעשות שירות עצמי, באהבה, אפשר לראות את האפליקציה שלנו פה באפסטור ובגוגל.
אוקיי, תודה רבה. אנחנו ממשיכים הלאה ואומרים שלום לכתבנו איתמר רותם.
שלום, צהריים טובים.
אז הפריימריז מאחורינו, ובכל זאת כל אחד מסתכל על הדברים ומעלה כל מיני השערות ותהיות, וזה קורה גם במועצת עיריית חדרה.
כן, נכון, יש אדם שנקרא שיחים, תראה, לפני יומיים, בבוקר, עם שיחת הקלפיות בשעה 10, באולם רמי שני בחדרה, זה האולם שבו נערכו הפריימריז והליכוד, וסביב האולם, מתחתן, למרות החום הרב, היה מעין, אפשר לקרוא לזה הפנינג, דוכנים, גזיבו, מי שהתאגן לחום, עם פעילים, הרבה מאוד פעילים מפה ולשם, תומכים במועמד זה, או במועמד אחר, אם זה המקומי והארצי, כמובן, הייתה לראות בין אנשי השטח, גם מיזום פעילים חרדים, למרות שאין את המועמד חרדי בליכוד, ומישהי גם הגיע ל...
אין מועמד חרדי בליכוד, אבל כמו שאתה ואנחנו יודעים, יש המון קבוצות של פוקדים חרדים בליכוד. כן.
נכון. תראה, מי שהגיע ליום הפריימריז, זה גם חבר המועצה של קובעתם, שלנו אינו חלק אינטגרלי מהליכוד. דרך כלל, אני מזכיר שתנועת הליכוד כליכוד קיימת בחדרה, אבל בבחירות המוניציפליות, התנועה ניתן כל כך מועמד אחד כחבר מועצה, שלמרות המושב היחיד שהוא קיבל, הוא הפך גם לסגן ראש העיר, לא חבר המועצה השלמו בוזגלו, ועדיין ראש העיר וחברי מועצה אחרים, למרות שאינם באופן רשמי מהליכוד, הביאו תמיכה בליכוד. אני חושב שזה די דובר למצב שקורה לנו גם בנתניה. עכשיו, זה הזמן ניתן לפנות לחבר המועצה הבאים, שיספר מה נראה לו קצת שונה בבחירות האלה,
כן.
שהליכוד שקורו בחדרה, הוא יוכל להחזיר את הפרשנות שלו לעניין. איזו תגובה יש לנו כאן?
יש לך תגובה כבר?
יש.
אוקיי, אז נשמע אותה עוד מעט. שלום צ'יקו וקנין.
צהריים טובים.
מה בעצם אתה אומר? מה אתה משער? על מה אתה תוהה?
מה אני תוהה? איפה הם היו? איפה בועז ביטון, שס, סיעת שס, איפה הם היו בפריימריז שהיו לפני יומיים? בעצם אני הייתי מופתע. ראיתי את האנשי חבד, ראיתי את ציונות הדתית, ראיתי את כל הגופים. ובכל פריימריז שיש לנו בעיר, אתה רואה את שס, אוטובוסים, ובז ביטון, ורץ. מה קורה פה? האם יש פה איזה דיל נסתר עם האנזיקות? אם זה הולך מדיני, איפה הם היו? משהו פה מוזר.
אז אתה אומר, האי הנוכחות המאוד בולט, של חברי שס שם בפריימריז, אומר שאולי יש דיל עם אייזנקוט?
תקשיב, אנחנו פה בחדירה 50% כלל, לא רק תושבי חדירה, בחיים לא היה לנו דבר כזה, היינו מגיעים ל-80% וכו'. עכשיו, שאתה רואה את זה גם בארצי, אני רוצה להעיר את כל אנשי הליכוד.
בארצי היה 53, 54, כן.
אני רוצה להעיר את כל אנשי הליכוד שהתעוררו למציאות החדשה. שס לא יצאו לשום עיר במדינה בפריימריז הזה. משהו קורה פה.
מעניין.
מי שעוד ישן בעמידה, אז שיתחיל להתעורר. אני כועס על יושב ראש עשיית שס, בועז ביטון. אני מאחל שמשה אלמליח ייקח את זה לידיים שלו כבר, כי בועז ביטון עושה רק נזק, גם ארצי, גם מקומי, מונציפלי והכל. עכשיו, בוא, גם בבחירות האחרונות הוא תמך באנשים מהשמאל, לא ימין. הוא בחר ביניב דרי שהלך עם כחול לבן. הוא תמך כן. באנשים, פה נהיה פה מעורב מירושלמי. עכשיו אני כועס
על מה. מעורב חדרתי, כן.
אני כועס על מה? אני כן. לא כועס באמת באישי על, אתה יודע, על הבוחרים של בועז. אתה יודע מה זה, הרב אמר, הרב ביקש, נדרים וכולי, וכולם כמו חיילים רצים. אני לא כועס עליכם, אני כועס על היושב ראש שאין לו דגל, אני כועס עליו מאוד שהוא הטעה את הבוחרים שלו גם בבחירות האחרונות, ועשה פה, איך אומרים, חלוקת ג'ובים על חשבון הבוחרים. אני מאמין באלוהים אחד, אני מאמין שאלוהים שלי הוא לא פוליטי, אף אחד לא ישתמש באלוהים שלי לפוליטיקה. יש לנו דת, יש לנו מסורת, תשמרו עליה, תעשו מן הביזנס. בועז ביטון, הפריימריז הזה, באמת כולם שאלו איפה אתה וראו את האמת.
אוקיי, אז אתה אומר, אתה הסברת שלדעתך זה בעצם, אתה מתרגם את זה לאי תמיכה בליכוד ואולי תמיכה באייזנקוט. אבל בוא נשמע רגע את התגובה של בועז ביטון. מה שהוא אומר לנו זה ככה, הבחירות היו יותר חשובות לנו, כאשר השאלה הייתה לגבי יושב ראש הליכוד, שהיה ביבי מול סער. הפעם הייתה פחות חשיבות לעניין, אם זה עדיין יש ציבור גדול של חרדים ואנשי שס שפקודים לליכוד, וגם הפעם הייתה רשימת מומלצים שלנו, שהעברנו לאנשינו, רק שהפעם העבודה הייתה יותר סולידית ונקודתית.
אני חושב שזה מסביר הכל מי שמבין. יש פה מילים קטנות מאיש קטן שעשה פה פוליטיקה מלוכלכת, והוא פוגע, הוא פוגע בדברים אחרים, הוא צריך להבין את זה שהוא עושה רק נזקים.
רגע, אבל אני רוצה להבין, מה הטענות שלך קבע בועז ביטון? אם שס החליטה שהיא רוצה לחבור למפלגה אחרת, מה הבעיה? מה הטענות שלך כלפי ביטון?
אני באמת שבאמת, אתה יודע, אנחנו פה בחדרה עיר מאוד ימנית.
אוקיי.
אנחנו פה נתנו את הכוח ונתנו את התמיכה, גם האח שלו רב העיר, האח שלו הצדיק, נתנו לו את התמיכה שלנו בתוך חברי מועצה.
כן.
עכשיו, אתה לא יכול לקחת אותנו ולהבין שאנחנו נמשיך באותה דרך. אתה לא יכול...
זאת אומרת, כמובנים מאליהם. הוא לוקח אתכם כמובנים מאליהם, זה מה שאתה אומר.
זה לא יקרה. זה לא יקרה לצערי. לצערי, הוא פוגע גם בבני המשפחה שלו, הוא פוגע בכולם. אני חושב שעשים את המפתחות ושילך הביתה, ותבדקו גם בארצי מה קרה פה, לא רק אצלנו בחדירה. ואני קורא לכל אנשי הליכוד שלנו, באמת, תתחילו להתעורר ותבינו מה קורה פה, כולם רדומים.
אוקיי, מעניין. צ'יקו וקנין, תודה. תודה רבה לך על הדברים האלה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים. חזרנו, עכשיו אנחנו רוצים שוב לומר שלום לכתבנו מיכאל פוסמושקין. שלום מיכאל.
שלום, שלום.
אנחנו מדברים על איגוד ערים שרון כרמל.
נכון, אנחנו מדברים עכשיו על פרסום של משרד הסביבה לאחרונה באתר החקיקה הממשלתי, עדכון למדיניות הדיווחים ביחס לאירועי חומרים מסוכנים שמטרתו לחדד את הקריטריונים לסיווג התרחשות בלתי מבוקרת או תאונה מסוימת או דליפה של חומר מסוכן כזה או אחר, אירוע שמחייב דיווח מיידי לגורמים השונים, לציבור הרחב, ולמעשה מפעלים שונים, מתקני תשתית שונים, מחויבים לדווח על תקלות מהסוג הזה, כמו דליפת חומרים מסוכנים, פליטות מזהמים חריגות, אשן שחור, זיהום ים, הזרמת שפחים וכיוצא בכך. ומשרד הגנת הסביבה הוציא לאחרונה איזשהו עדכון במדיניות של המשרד לגבי אופן הדיווח של אותם מפעלים ואותם מתקני תשתית כאלו ואחרים, ולמעשה כרגע זה נפתח להערות הציבור ולתלונות הציבור, הערות הציבור לגבי אותה מדיניות חדשה, ועד כה למעשה התקבלו כנגד המדיניות החדשה כ-80 הערות של אזרחים, עמותות, ארגוני סביבה, איגוד ערים לסביבה שרון כרמל, כמו שציינת יוסי, איגוד, צריך לציין שאיגוד ערים לסביבה שרון כרמל מייצג 19 רשויות מקומיות, הרבה מאוד מכאן מאזור השרון, ולמעשה הם דורשים שם באותם הערות שהם הגישו כנגד השינוי מדיניות, קודם כל לקבוע מנגנון עדכון אוטומטי ומיידי של האיגודים בכל הנוגע לאירועים מסוכנים כאלו ואחרים, כן. להעניק לאיגודים השעות צפייה מלאות ומיידיות במערכות הדיגיטליות, גם להגן מנגנון ברור של שקיפות והעברת המידע לציבור הרחב באירועים סביבתיים כאלו ואחרים, ועוד שורה של דרישות שהם מציגים שם למשרד הגנת הסביבה, ועוד הם מלינים על כך שלמעשה הם לא היו שותפים במהלך קבלת ואישור אותה טיוטת המדיניות החדשה, לא שיקפו להם את זה לפני שהדבר הזה ככה הלך והתקדם, ואני מציע שנדבר עם נציג האיגוד ונשמע ממנו
עכשיו,
מה הערות שיש
כן,
להם.
אני רק רוצה להבין למיכאל, הטענה היא שנתנו להם הקלות בעצם?
נתנו להם כל מיני שינויים לגבי אופן הדיווח ולמי הדיווחים כן, האלו אמורים כן. להיות מועברים כן. מבחינת הציבור הרחב לגורמים רלוונטיים נוספים. אז יש שם מספר שינויים טכניים כאלו ואחרים, אבל הם כן משפיעים לגבי המידע שמתקבל על ידי כן. אותם גופים שגם מפקחים, גם ארגונים ירוקים, וגם באופן כללי הציבור כן. הרחב שאמור להיות מודע לכלל האירועים המסוכנים כאלו ואחרים שמתרחשים.
ברור. יש לנו תגובה בהמשך?
יש לנו תגובה, כן.
אוקיי, אז נחזור אליך מיכאל. שלום ערן דודוב.
שלום, יוסי, צהריים טובים.
צהריים טובים, מנהל מחלקת תעשיות באיגוד ערים לסביבה שרון כרמל. על מה בעצם אתם מלינים? מה הבעיה במדיניות החדשה הזו מבחינתכם?
נכון, נכון. אז אמרתם הרבה.
בוא תמקד לי את זה באמת בדברים החשובים ביותר. כן.
מה שבעצם חשוב פה, שיש לנו כמה רגולטורים שפועלים במרחב, החל מהמשרד להגנת הסביבה, שהוא גוף מחוזי, ויש את הרגולטורים המקומיים, ביניהם איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון כרמל, יחידות סביבתיות, ביניהם יחידה סביבתית של נתניה ויחידות אחרות, ובעצם אנחנו מייצגים פה לדעתי את יתר האיגודים בארץ, ואנחנו מלינים על כך שאנחנו לא חשופים למידע שיש עבור המפעלים. ברגע שיש אירוע, בין אם זה חומת ובין אם זה אירוע שגרתי של דיגום ערובה ומגיעים תוצאות, תוצאות בכלל לא מגיעות לאיגוד. אז אנחנו, כשאני מגיע למפעל או שאני צריך לבנות תוכנית עבודה שנתית, אני צריך לדלות את המידע מהמשרד להגנת הסביבה. ואם כבר הולכים למהלך כזה, אז ראוי לשתף את האיגודים קודם כל במהלך עצמו, בעצם התכנון למהלך של אישור רגולציה ותיוב נתונים ומידע, ושנית זה לשתף את האיגודים, לתת לאיגודים יכולת להיות חשופים למידע, שהוא מידע קריטי, ובאירוע חירום הוא יכול להשפיע על מה שיקרה בהמשך.
אוקיי, וזאת בעצם הבעיה מבחינתכם?
זאת הבעיה העיקרית, כן.
כן. מה עושים? עם מי דיברתם?
כרגע הגשנו מה שהוגש להערות הציבור, הגשנו שם התייחסות, ואנחנו מתכוונים להמשיך ולהיאבק על זה. דרך אגב, זה לא משהו חדש. האיגודים כבר כמה שנים מדברים על זה שהם רוצים להיות חלק מהמידע שמגיע למשרד להגנת הסביבה על ידי המפעלים.
כן. עכשיו, מבחינת כל התקלות שקורות, שקשורות אלה, אולי אירועי חומרים מסוכנים, תתן לי דוגמה, מה בדיוק מונח על סדר היום?
לאו דווקא אירוע חומס, אני אתן לך דוגמה פשוטה.
חומס זה חומרים מסוכנים, הבנתי.
נכון, נכון. אירוע שגרתי, המפעל הזמין חברה לביצוע של דיגום ערובה.
אוקיי.
בוצע הדיגום, הגיעו הנתונים, המספרים. המספרים האלה מדווחים על ידי המפעל, המערכת של המשרד להגנת הסביבה.
אוקיי.
המספרים האלה לא מגיעים אלינו. אני בשביל לקבל אותם, אנחנו צריכים להיות אקטיביים.
הבנתי, ויכול להיות שאתה אומר יש חריגה שם למשל.
יש חריגה, ואנחנו כגוף מקומי מכירים הרבה יותר טוב את השטח, יכולים להגיע הרבה יותר מהר למפעל. כמו שאמרתי,
רגע, מה זה אתם יכולים להגיע יותר מהר? השאלה, איזה סמכויות יש במשרד, איזה סמכויות יש לכם? לא הבנתי.
סמכויות הפיקוח הן זהות, בחלקם.
אוקיי.
אנחנו בשגרה מפקחים על המפעלים, ואנחנו יש לנו תוכנית עבודה שהיא חופפת למשרד להגנת הסביבה.
כן.
אז כך שאנחנו כן מגיעים למפעלים בשגרה, אבל אם אני מגיע עם מידע, עם תיק מפעל מסודר ומאורגן, זה הרבה יותר חכם והרבה יותר נכון.
כן. טוב, עוד מעט תהיה שרה להגנת הסביבה, או שר להגנת הסביבה אחרים, זה יקרה בכל מקרה, אבל... בכל מקרה זה יקרה מבחינת זה שאנחנו יודעים שהשרה סילמן כבר לא תקבל את התפקיד. אבל תישאר איתי רגע, מיכאל, מה אומרים שם במשרד?
כן, אז פנינו כמובן לקבלת תגובה, והמשרד נמצא כך. מדיניות דרישות דיווחי תעשייה של המשרד פורסמה כבר ב-2020 לאחר הליך הערות ציבור סדור, והיא חלה מתוקף תנאים ביתרים וראשונות שמוטמעים על ידי הגורם המוסמך במשרד להגנת הסביבה. לפי העניין, ובפרט בתנאי היתר הרעלים של כלל המפעלים המחזיקים בחומרים מסוכנים, תנאים אלו הוטמעו כבר בשנת 2023, ולפי כך חובת הדיווח מחייבת באופן מלא את כלל המפעלים הללו החל ממועד הטמעת התנאים ביתר. עוד הם מוסיפים שב-23 ביולי 2026 פורסם עדכון של מדיניות להערות הציבור עד ה-11 באוגוסט, שמטרתו עברת נוסח הדרישות לדיווח מיידי בעת אירוע חומרים מסוכנים. ההערות שהתקבלו נבחנות בימים אלה על ידי הגורמים הרלוונטיים במשרד, וינתן להם מענה בהתאם.
אוקיי, תודה מיכאל. אז אתה שומע, ערן, הערות נבחנות. ערן דודוב איתנו? אוקיי, אז אנחנו בסדר. אז ערן דודוב, אני מקווה ששמע את התגובה. אנחנו ממשיכים הלאה, ומי נמצא איתנו עכשיו על הקו? טוב, יש לנו את איתמר? שלום איתמר רותם.
כן, אז דיברנו על זה מספר
מספר פעמים עוד בשלבי ההכנה והבדיקות, והנה זה סוף סוף קרה.
איתמר, ברשותך, אני עוצר אותך רגע, אתה נשמע לנו מאוד עמום, מתקשים להבין אותך.
אוקיי, אני אשמע מיקום. עכשיו אותי אותו?
בוא ננסה, אני מקווה.
אוקיי, אז דיברנו על זה מספר פעמים, עוד בשלבי ההכנה, הבדיקות, והנה אתמול, זה סוף סוף קרה בערב, טקס הנפת הדגל הגבוה במדינה. דגל שנמצא לגובה 61 מטרים, שנמצא בסמוך לאנדרטת חיילי חטיבה 5, במושב ניצני עוז, שבמועצת לב השרון. אורח כבוד מיוחד היה נשיא המדינה, שגם סיפר על חשיבות המקום בו מונף הדגל. בוא נקשיב בחלק קטן מדבריו של נשיא המדינה.
ב-28 במאי 1948, עמדה קבוצה קטנה מאוד של לוחמים ובלמה חטיבה עיראקית, חטיבה חמש העיראקית, לא חטיבה חמש שלנו שנמצאת פה היום, חטיבה חמש העיראקית. הם עשו את זה בלב היישוב גאולים, לא רחוק מכאן, היישוב של המועצה. המפקד של הכוח הזה הוא היה אבא של מיכל, שאול אפק, והם בלמו את חלוקת הארץ וביטורה על ידי הכוח העיראקי. עם מעט מאוד כדורים בקנה, הם הצליחו לבלום את הכוח העיראקי, והוא קיבל על כך גם צלש. ואני חושב על כך שהיום אנחנו נמצאים פה, כמעט 80 שנה אחרי, מניפים את הדגל אל על, ואומרים...
כן, כן. זה באמת חלק מדבריו של נשיא המדינה, היו שם עוד אורחים רמי דרג, יושב ראש הקל, בנקל המוקרט עוטף ישראל, ועוד בערך 200 מוזמנים, גם כל מיני משפחות שכולות. צריך לציין שגם בלילה יראו את הדגל הזה, כי הוא צפו להיות מואר, ואז בתראה את תנועה מרכזים, אני מניח כביש 6, בטח, יהיה אפשר לראות אותו, אבל איך היה הטקס? בוא נשמע מכם מילות סיכום מראש המועצה עצמו, אלי אתון.
בהחלט. שלום אלי אתון.
שלום יוסי, מה שלומך?
אז הנה הגיע היום הזה, זה היה אתמול, ובאמת יום חשוב, יום של גאווה לאומית, והנה הנשיא גם מגלה לנו על הקרב המכריע שהיה שם.
כן, זה לא באזור שלנו, אבל
גאולים,
כמו שמיכל אמר, כן, במלחמת העצמאות, בקרב בגאולים, היה קרב של הכרעה, כי אנחנו למעשה, כמו שאתה יודע, האזור שלנו מטול כרם ועד נתניה זה... המותניים הצרות של המדינה.
לגמרי.
13 קילומטר, ואפשר לוותר ולחסות את המדינה לשניים. הערב שהיה אתמול הוא ערב, קודם כל, של גאווה לאומית. וכמו שאתה יודע, אנחנו מדברים על הדגל הזה לא מעט זמן.
נכון.
זה חלום שלי במשך קרוב ל-20 שנה. וכשהתמניתי לרשות המועצה, ובעיקר גם קצת לפני, אחרי השבעה באוקטובר, אז הבן שלי שלב לקח את הרעיון הזה והטיס אותו כמה צעדים קדימה, הקים עמותה עם כמה חבר'ה צעירים מחויבים, והתחילו מה שנקרא להריץ את הנושא הזה, השיגו תורמים. אני במקביל כבר לפני שנה דיברתי עם נשיא המדינה על הדגל, וכשעשינו את ערב התרמה לדגל, נשיא המדינה שלח סרטון פרגון, סרטון חיזוק, ולו גם מהמעמד הזה שהדגל הוא סמל, הוא הסמל של מדינת ישראל, הוא סמל היהדות, הוא סמל של האחזות שלנו כאן במקום. אני קודם כל בהזדמנות הזאת מודה לנשיא המדינה ולרעייתו מיכל שהגיעו עם עוד הרבה אנשים, וכשנשיא מדינה מגיע לאירוע, זה מראה על חשיבות האירוע הזה. זה לא אירוע רק של מושב ניצנות, ולא של, רק של לב השרון, זה אירוע של מדינת ישראל, ואני גאה שלב השרון הוביל את האירוע הזה.
כן, חשוב מאוד. עכשיו תגיד אלי, מאיפה נוכל לראות את הדגל? עד מאיפה אפשר לראות
אני
אותו?
אני יכול להגיד לך מאיפה שאתה רוצה וכמה שתרצה, אבל אני אגיד לך ככה בגדול.
כן.
מכביש 6 רואים אותו כבר... בוא נגיד, שני קילומטר דרום וצפון, כשנמצאים על הכביש.
כן.
מכביש 57, כביש שבא מנתניה.
כמובן, כן.
מנתניה לכיוון טול קרם. רואים את הדגל לפרקים, החל מכפר יונה, שרואים את זה ממקום גבוה, ורואים את זה מאזור בורגטה. והמחזה הכי מרהיב, כשמגיעים לצומת בירותיים וצומת קלנסווה, אז כן. הדגל פרוס מולך.
מדהים.
ויש לה נציאה של 2 קילומטר, ואת רואה שהדגל מתקרב, זה מחזה מרעיב, שהדגל מתנופף, כמובן מכיוון בת חפר, משטחים מאוד מאוד רחבים ברחבי המועצה. המקום של הדגל, שאלו אותי ואמרו, למה דווקא במקום הזה, למה לא התייעצתי עם אנשים וכו' וכו'. מי שמגיע לדגל הזה, מי שמגיע לדגל הזה, כן. מבין שזה המקום הכי אסטרטגי לשים את הדגל, הוא חולש על כבישים מרכזיים במדינה.
כן.
אז קרות אלפי אנשים רואים את הדגל הזה בכל יום נתון. הדגל הוא בגובה של 61 מטר גובה.
Uh-huh.
408 מטר רבוע, שזה 24 מטר על
כן,
17
ענקי.
מטר. כן. רואים אותו ממרחקים.
כן.
דרך אגב, זה לא רק דגל. עמותת עוטף ישראל בראשותו כן. של שלב הבן שלי הקימה קומפלקס מדהים באזור הזה שמתחבר לאנדרטה של חטיבה 5 שנמצאת ממש בצומת ניצן עוז. והאנדרטה הזאת הוקמה לזכר חללי חטיבה 5 שהזכירו וכבשו את יהודה ושומרון ושחררו את הלחץ מעול הירדנים. דרך אגב, גם אם תהיה תושב טול קרם, כן. יוסי, כל בוקר שיפתח את החלון...
אני לא אהיה תושב טול קרם אף פעם.
אני בטוח, אני בטוח. אני אומר לך חד משמעית, רואים אותו באמת בצורה מרהיבה.
כן.
וזה באמת לחזק את הגאווה הלאומית שלנו.
כן.
אנשים שולחים לי וואטסאפים ומתקשרים ואומרים שכל פעם שהם עוברים, עוברים במקום הזה, רואים את הדגל, יורדות להם דמעות.
אני
באמת מזמין אותך יוסי פיזית להגיע באמת ולראות את הפלא הזה. ועוד דבר, הדגל הזה הוא ראשון מבין 7 דגלים.
היפה. אז מה הלאה באמת, מה קורה באמת?
מה שקורה כרגע זה שעכשיו זה הדגל הראשון ואנחנו גאים שהראשון הוקם בלב השרון. עמותת עוטף ישראל חרתה על דגלה,
תרתי משמע חרתה על דגלה,
כן, תרתי משמע חד משמעית, להקים 7 דגלים במקומות אסטרטגיים בגבולות המדינה, צפון, דרום. אני כבר הרבתי את אייל אוסטרינסקי, יור קקה, לפני כמה חודשים בפלא הגדול הזה, ואני קודם כל רוצה לפרגן לו, ואתמול, דרך אגב, הוא ביקר אצלנו במועצה לפני האירוע, בערך שהוא נכנס לפני חצי שנה, הוא החל בתנופת עבודה מטורפת מול כל ההתיישבות, דרום, צפון, וגם כן. אצלנו. ואחד הדברים שהוא גם מחויב מול היישובים, אחד הדברים שהוא אמר, זה שקק"ל כנראה מקווים, תיקח על עצמה הקמת 2 דגלים, גם בצפון, אחד בצפון ואחד בדרום, ביחד כן. עם עמותת עוטף ישראל.
כן.
מעבר לזה שהוא יבטיח לנו סיוע ושיתוף פעולה בכל מיני פרויקטים כן. מועצויים, סיוע ביישובי קו תפר, סיוע ביטחוני, שיקום בריכת החורף שלנו, של איליאת מושב אין שריד, שעלתה באש לפני כחודשיים, ונגרם נזק אדיר.
אני רק אגיד עוד משהו, אני מקווה שזה לא מקלקל את החגיגה, אבל אני אומר, צריך לשמור גם על הדגל הזה, כי הזכרת טול קרם, ויש גם יישובים ערביים, חלילה, תושבי ישראל, שהם, אתה יודע, לא חשודים בדבר, אבל צריך להציף שמירה גם, יש כאלה שלא יאהבו אולי.
תראה, אנחנו הבאנו את זה, הבאנו את זה בחשבון. הדגל הזה הוא לא התרסה.
כן, מה זה התרסה? זו המדינה שלנו, מטריסים במדינה שלנו? ברור.
מדינת ישראל היא שלנו.
כן.
הדגל הוא סמל מאחד, ובעיקר חשיבה באוקטובר, ראינו שהדגל, את יודע, הרי בסופו של יום הרצל אמר, לפני 100 שנים, שעל הדגל אנשים מוכנים לחיות ואנשים מוכנים למות, לצערנו.
כן.
וראינו את זה תרתי משמע במלחמות התקומה שלנו, ראינו את כן. זה בשבעה באוקטובר, שחיילים חירפו את נשם ונהרגו על הדגל, על, על, על הקיום כן. של הנס הגדול הזה, אנחנו לא באים לנקר עיניים לאף אחד.
כן, אבל גם אנחנו גם לא מתנצלים, זאת המדינה שלנו.
חד משמעית.
כן.
חד משמעית, הדגל הוא סממן המרכזי, העיקרי, של, של מדינת ישראל. סליחה רגע.
כן.
של מדינת ישראל. כמו שהדגל בכל מדינה, הוא הסממן העיקרי שלה, ואנחנו לא מתנצלים, ואנחנו גאים בדגל הזה. אני באופן אישי עשיתי 5 מרתונים, ו3 מהם באירופה, ובקילומטר, 2 קילומטר האחרונים, אף על פי הסכנות והחששות, רצתי בקילומטר האחרונים עם דגל ישראל על הכתפיים. ככה צריך לעשות. זה אנחנו, זה לא התרסה לאף אחד, זה פשוט גאווה.
דו קיום בשלום, הכל בסדר, אבל זאת מדינה יהודית ודמוקרטית.
אני מסכים איתך לחלוטין. מדינת ישראל היא מדינה של כל תושביה, אבל היא בראש ובראשונה מדינת העם היהודי, והדגל הוא הסמל של מדינת ישראל. ואנחנו נשמור על זה, הסמל הוא מאובטח, אני לא אפרט איך. אני לא מציע באמת לאנשים שיחשבו על איזשהו משהו...
חלילה, חלילה, אבל...
חלילה, כי הם יופתעו. אנחנו...
בכל אופן חגיגה גדולה, ואתה אומר יש עוד 6 בדרך בהמשך.
יש עוד 6 בדרך, זה ייקח זמן, אני רק רוצה לדבר לך את האוזן, יוסי, שעלות הדגל הזה היא 1,600,000 שקלים, כולל כל הקומפלקס, והכל מתורמים. תרומה שעמותת עוטף ישראל התרימה מאנשים, אחד מהתורמים הוא גם, ואני יכול להגיד את זה, אייל סגל, שהיה הבעלים של מכבי נתניה, שתרם סכום מאוד 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 משמעותי, והוא היה אתמול באירוע.
מי עוד?
ועוד בחור בשם גיא טל מחברת מגלולה, שתרם סכום גם אדיר. ובאמת יש לנו אנשים טובים במדינה.
יפה.
יש לו מדינה מדהימה, ולב השרון שהיא מועצה חזקה כקהילה גאה, שהדגל הראשון במדינת ישראל בסדרה הזאת יהיה אצלנו.
אוקיי, אלי אתון, תודה, תודה רבה לך.
תודה לך, ויוסי, טלפון, אתה מוזמן לקפה, ואני עושה לך סיור בדגל.
בכיף, בכיף, בכיף.
תודה לך.
תודה, אלי. זהו, אנחנו חותמים כאן שעתיים, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM. נגיד תודה לאבי מרום, שהיה על הביצוע הטכני בהפקה. מיכל בקשי ורחל גיל יוסף. אני יוסי אדר, בשורות טובות.